כן. ערב טוב, אנחנו פותחים את הערב לציון סיום הוצאה לאור זה מסכתות אוריות, עדויות ואבות, כשבעצם המסכת שאנחנו השקענו עם רב המאמץ, מסכת אוריות, מסכת אולי קטנת הכמות אבל רבת האיכות, שבעצם יש סך הכל 12 דפים בגמרא, אבל הרבה הרבה מדרשים להלכה בסוגיות מרכזיות מאוד, והרבה מן הראשונים ומאחורים עסקו בסוגיה. ומשהו קטן לפני שנזמין את האורחים, במסכת אוריות האמת רואים את יד השם הפועלת בהיסטוריה במיוחד. עד לפני כ-250 שנה בקושי היו ראשונים ואחרונים שעסקו במסכת באינטנסיביות. קורא הדורות מראש, הוא נתן בלב חכמים מסוימים לפני כ-200 שנה. כל אחד אמר, טוב, הואיל ואף אחד לא כתב, אז אני כותב. אז כתבו ספרים, החידה כתב ספר, אולי 200 עמודים בארבע טורים, ביד אריה ועוד הרבה הרבה אחרונים שכתבו ספרים, ספרי יסוד על המסכת, כולם באותה תקופה. אפשר לומר שזה חלק מהתהליך של השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, שזה הקדמה לגאולה. היינו צריכים את ההתעסקות הזאת במסכת של השבת הסנהדרין, בשבת דיני התורה לישראל כתור עם, כדי להכשיר את עצמנו לבואנו חזרתנו לציון. אז אני מתכבד להזמין את מרנו ברבנו הרב חיים דרוקמן שליטה. לא, רב אריה שטרן, ודאי שכן, אבל כל אחד בזמן שלו. חיים דרוקמן, שהוא מידידי המכון ומידידי כל מפעלי התורה בארץ, ראש שיבות בני עקיבא וכבוד.
אז באמת, קודם כל ברשות הרב אריה שטרן, שהוא ראש המכון, ובשבילנו הוא גם רבה של ירושלים. מוריי ורבותיי, קודם כל, כל ספר חדש שיוצא מדברי הרב זכר צדיק לברכה, זה ברכה. כל מסכת, כל ספר, כל דבר הוא ברכה גדולה. ובוודאי מהש"ס המיוחד, עם הלכה ברורה ובירור הלכה, שכפי דברי הרב בעצמו, זה בעניין התורה לדורות. אז זה ודאי שמחה מיוחדת במינה. ואני רוצה לומר שכל מי שזכה, ואני חושב, אם אני חושב, זה ברכה לתורם, שהוא תרם את דבר שהוא יש לו ערך נצחי, שהוא קשור לבניין התורה לדורות. אגב, הזכרת דברים שונים שנמצאים במסכת. במסכת אנחנו גם למדים את הערך של יושבי ארץ ישראל, שיושבי ארץ ישראל הם כלל ישראל. זה כלל ישראל. אז זה ודאי ברכה גדולה. ורב אריה, זכית להתחיל את המפעל הגדול הזה כמעט מהמסד, ואני מאוד רוצה לקוות שתגיע בעזרת השם לתפחות, ושנזכה בעזרת השם, כלשונך, לש"ס של הרב קוק, זיכרונו לברכה, ש"ס של הרב קוק. אני רוצה להגיד, מוריי ורבותיי, השבוע, באחד הנסיעות שלי, אז ברדיו, לא יודע באיזה תחנה, ראינו איזה מישהו מאחינו הקלויים רבנים חרדים. והוא, תוך כדי כך, הוא אומר, הרב קוק, אומר, זה בעניינים שקשורים לענייני דיומה. קודם כל, אני שפשפתי את האוזניים שלי כדי להיות בטוח שהוא הזכיר את הרב. הרב קוק אומר, אמרתי, אי, זה באמת, זה... אין לנו כבר שום ספק שזה ימות המשיח. אני רק מקווה שגם הספרים של הרב זכרונו לברכה ייכנסו שם לישיבה. ובוא נאמר, בוא נדבר לפחות כמו להתחיל בשס, שיכנס לישיבה. בינתיים יוק, לצערנו, לצערנו ולחרפתנו. אז טוב, אבל הוא הביא דברי הרב זכרונו לברכה מתוך האגרות ביחס לגיוס תלמידי חכמים, אבל כמובן שהוא לא הזכיר שזה היה מדובר במלחמת העולם הראשונה, במלחמה שבין רוסיה לאנגליה, שאין לזה, אין לזה ולמלחמת מצווה ולא כלום, שום דבר לא, זה לא שייר בכלל. וכמו שרבינו הרב צביודה, כשראה חלק מהמכתב הזה מתפרסם ברחובות ירושלים, הוא צעק זיוב, זיוב, והוא ממש נחרד מזה פשוט. אבל יש ברכה שמשתמשים שהרב הוא תנא דמסייע. אבל אני באמת רוצה להגיד שברוך השם, זה הרי לא יאומן, זכינו שענק כזה כמו הרב זצ"ל חי בדורנו, ענק בהלכה ובהגדה, בנגלה ובנסתר, פורה כל כך, וכיום מרבים כל כך ללמוד בספריו שממש מחיים. זה לא יאומן, זה הולך ורב. אנשים שלומדים בספריו שכותבים עליו, כמה ספרים נכתבו על כך, ספרים ומאמרים וכדומה, גם בצד האמוני וגם בצד ההלכתי. ובוודאי שהש"ס, המסכתות, עם בירור הלכה והלכה ברורה, הם ודאי תופסים מקום מיוחד, ממש מיוחד. אז אין לי אלא לברך את העושים והמעשים בכל זה, ואנחנו באמת מצפים לסיום המלאכה הגדולה הזאת, כפי שכבר אמרתי מקודם, להשלים את השס, וכפי שהרב זצ"ל ראה, ובוודאי כשהוא אמר זה בניין התורה לדורות, הוא ידע בוודאי שזה בניין התורה לדורות.
יישר כוח לרב על הדברים המלבבים והמחממי לב. אני רוצה להזמין את ידידנו, ידיד המכון, ידיד כל מוסדות התורה בארץ, חבר הכנסת העכשווי, הרב ניסן סלומיאנסקי, שאומנם הוא עסוק הרבה בענייני דה-אלמה, כידוע, כמו שאתם שומעים, אבל בכל זאת, כידוע שהוא תמיד נטוע בענייני דשמיא, נכון? גם כשהוא עוסק בענייני דה-אלמה, הוא עוסק בענייני דשמיא. אז גם היום הוא מצא לעצמו את בגלל חשיבות המעמד, לבוא לברך את המעמד בכבוד.
ממש מתנצל שאנחנו באמצע, יש לנו ישיבת, יש לנו ועידה של הבית היהודי בבנייני האומה, אבל אמרתי שאני לא יכול שלא לבוא לפה, אז אני מתנצל שקפצתי באמצע ואני אחזור לשם. ברשות אמר הדאטרה של המכון, רב אריה שטרן, אני עדיין אומר רבה של ירושלים, אני לא מתייאש. ברשות מורי ורבי, הרב חיים דרוקמן, ברשות יושב ראש בית הרב, הרב יוחנן פריד, ויש כאן כל כך הרבה חברים וידידים, אז אני לא מפרט, אבל ברשות כל המכובדים. אני קטונתי, ולא... מאחר ואני משתמש הרבה מאוד בהלכה ברורה, אז אני רק רוצה לומר מה אני מרגיש כשאני בדבר הזה, ותמיד אני משתדל מפרשת השבוע. אז ראיתי שבפרשת השבוע מדובר, שקראנו, מדובר על בניית המשכן. ישנם הרבה אלמנטים שם שמהם נבנה המשכן. ויש שני אלמנטים שמשכו את תשומת ליבי, ותכף אני אגיד למה. אחד זה התחש. כתוב, אורות אלים מודמים ואורות חשים עצי שיטים. כלומר, שמהתחש עשו יריות למשכן. זה דבר אחד. דבר שני שבולט מאוד, זה הזהב. הרבה מאוד דברים במשכן, ליבו של המשכן, הארון, המנורה, שולחן, מזבח הזהב, נעשו מזהב. אוקיי, אז מה מיוחד דווקא בשניהם? אז ראיתי שאחד מגדולי המוראים, ריש לקיש, מתייחס לשניהם בהתייחסות מיוחדת, אבל עם תוצאה הפוכה. אז אני אקריא לכם, כך אומר ריש לקיש במסכת שבת. תחש, ורש"י מביא אותו בפרשה במקום, תחש שהיה בימי משה בריאה בפני עצמה היה, ולפי שעה נזדמן לו למשה, ועשה ממנו משכן ונגנז. כלומר, התחש, חיה מיוחדת, נבראה אך ורק לצורך המשכן, שלקחו את תורה ונגנז. אחר כך, אותו ריש לקיש בשמות רבה אומר, לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב או בזהב, ולמה נברא? בשביל המשכן ובשביל בית המקדש. ואחר כך, כיוון שהותר לצורך, הותר כנראה שלא לצורך. כלומר, אומר יש לקי שני האלמנטים האלה, זה מה שמייחד אותם, ששניהם לא היו צריכים לבוא לעולם ונבראו אך ורק לצורך המשכן. אבל עם תוצאה הפוכה. הזהב נברא ונשאר עד ימינו. התחש נברא ונגנז. למה? אם שניהם נבראו לצורך המשכן, אז ממה נפשך? או ששניהם יישארו עד ימינו, אם זכינו בגלל המשכן נזכה גם הלאה, או ששניהם יגנזו. למה התחש נגנז והזהב לא? אז כרעיון אני רוצה לומר, שאם נסתכל... מה, למה נועד הזהב במשכן, ואחר כך נראה למה התחש, ואולי נבין כאן מסר עצום של ריש לקיש, שאני חושב שהוא גם מאפיין את המכון אולי, או את בכלל את הרב, אבל את המכון. הזהב זה הלב של המשכן. כל הדברים המרכזיים, החשובים, כל העקרונות של היהדות, זה מה שמסמן המנורה, מה שמסמן הארון, השולחן, מזבח, כלומר כל העקרונות והעיקרים של היהדות לא היו רואים, אבל מי שירדו ונמסרו לעם ישראל במשכן, נשארו, ברוך השם. התחש, התפקיד שלו היה, זה היה אור שהקיף את המשכן סביב, הוא היה ממשק בין המשכן לעם ישראל ולעולם החיצוני. אומר יש לקיש, העקרונות של היהדות חייבים נשאר לכל אורך הדורות, והם נשארים יציבים, כמו שהזהב נשאר יציב עד היום, כל העקרונות של היהדות חיים וקיימים מאז ועד היום. הממשק שלהם, הממשק של התורה עם העולם החיצוני, הוא שונה בכל דור ודור. ולכן לא אותו ממשק שהיה בדורו של משה בין עולם התורה לסביבה, לעם ישראל ולסביבה, זה לא אותו ממשק שיהיה טוב לזמן יהושע, או לזמן דוד המלך, או לזמן שלנו. ולכן הוא נגנז, זה הכוונה נגנז. בכל דור ודור צריך למצוא את הממשק הנכון והמתאים שדרכו התורה מתחברת אל העם. זה מסר עצום. העקרונות נשארים, הממשק, הדרך, איך הם מתחברים, בכל דור ודור משתנה. באמת זכינו, אחרי 2000 שנות גלות, שבהם אני מניח שהממשק בין עולם התורה לקהילה היהודית, היה ממשק מסוים, וברוך השם זכינו, שונה לחלוטין, מהממשק שאנחנו כאן בארצנו. אז ישנם אולי כאלה שממשיכים את אותו ממשק לנסות להעביר פה, ולא למדו או לא הפנימו את דברי ריש לקיש, שהתחש נגנז, צריך למצוא. והממשק של ימינו אנחנו רואים איך שהתורה היום מתחברת דרך ארץ ישראל, דרך מדינת ישראל, דרך הצבא אפילו, דרך החיבור והרצון לאחד את אחינו בית ישראל ולחבר את כל הלבבות, דרך מאור פנים, ממשק שונה לגמרי, שלא היה לפני 100 שנה, 200 שנה ו-300 שנה, אבל כך ציווה אותנו ריש לקיש, שהממשק כל פעם צריך להיות שונה. אז קודם כל אנחנו, כבית יהודי נגיד כך, רואים שזה מתפקידנו, למצוא את הממשקים הנכונים שבהם יכולים לחבר את התורה לעם ישראל בדרכים שנכונים היום, כפי שאמרתי. אבל אני אומר, עכשיו אם אני אעבור לבית הרב, שוב פעם היה נהוג, נניח יש רשב"א, אז יהודי היה לוקח רשב"א ולומדתו על כל המסכת, מההתחלה ועד הסוף. מה הוא עושה? לומד את הרשב"א. אחר כך יש ריטב"א, לומד את הריטב"א, לומד את הר"ן וכו'. זה פעם היה. אבל הממשק, גם בתחום הזה, הממשק שימינו שונה. היום אין, אם מישהו יצטרך לקחת את הרשב"א ולעבור עליו את כל המסכת עם הרשב"א, חבל על הזמן, לא יעשה את זה ולא יזכור ולא כלום. היום הממשק הוא שונה, היום צורת החשיבה היא שונה, היום צורת החשיבה היא לרכז נושאים, לרכז על נושא מסוים את הדעות השונות, ככה אתה זוכר, ככה אתה מבין, ככה יש לך בנייה מסוימת, לפחות ככה אני מרגיש, לא יודע איך אחרים, אבל ככה אני מרגיש, וזה ממש בשבילי הצלה, מה שהרב ראה בחזונו, ומה שמכון הלכה ברורה עושה, לקחת את הנושא, לרכז אליו את הדעות, את הדעות השונות, סביב הנושא, ולרדת מהרעיון עד ההלכה למעשה. זה ממשק שונה לחלוטין ממה שהיה. אבל זה הממשק שמדבר אליי, ואני מניח לציבור, יכול להיות שבעוד 20 שנה, 30 שנה, יצטרכו למצוא, להתקדם עם הממשק, אבל כיום אני חושב שזה הממשק הנכון, ולכן אני חושב ש... רבריה והמכון הבין טוב, והרב כמובן, את דברי ריש לקיש, ומצא את התחש הנכון לימינו אנו, שנותן לנו ממש, לי לפחות, רווח והצלה ותענוג, שאתה יכול לראות סוגיה, אתה יכול לראות את הדעות השונות על הסוגיה, עם הרי המקומות, להרחיב את זה ולרדת עד הלמייסה, מה לעשות גם, שזהו. אז לכן אני רוצה... ביום חגינו, מה שנקרא, שיוצאת עוד מסכת, לברך באמת את המכון ואת הרבנים שעובדים שלומדים בו ועובדים בו, ואשריכם שבזכותכם אני חושב שעם ישראל יכול ללמוד תורה ללמוד תורה וללמוד תורה בהנאה וגם להבין. אז אשריכם ותודה רבה בשם כולם. ממש מתנצל, זה כל כך לא נעים לבוא ולדבר וללכת, זה הדבר שהכי לא מכובד.
לא, אני יכול להעיד שאני יודע, כי אמרו לי ככה, שהרב ניסה נותן שיעורים עם הלכה ברורה. אז אני יודע, כשאני נותן לו ספר, שהוא ישתמש בזה. יש כאלה נותנים לו ספר, שמים בספרייה. הרב ניסה הוא לומד ומלמד.
טוב, אני שוב מתנצל שאני צריך לרוץ חזרה לדיוני
הזאת. מה? פיק אחד עם אחד.
טוב.
בעזרת השם, תזמין אותך ונראה אותך, בעזרת השם. אנחנו מצפים שרב ניסה יקבל מקום גם ליד שולחן הממשלה.
עוד אין קואליציה.
טוב, אם לא לפחות ראש מטה בחירות, גם זה משהו. אנחנו מבקשים לקבל בברכה את נציג משפחת התורמים, משפחת חרץ היקרה, שהזילו ממונם באמת להעמיד מקום של תורה ותורה מפוארה, בכלי מפואר. ברוך השם, הגמרות הם שודרגו לאלה, לאלה ולאלה, גם מבחינה הויזואלית. אז לכן אין לנו מה לקנות בהוצאות אחרות, אבל יש לנו גם את התוכן המרכזי שלנו, שזה בירור הלכה, והלכה ברורה. אז אני מבקש את נציג משפחת התורמים שיישא דברים. הרב יצחק, הרב יצחק.
ברשות הרב, מוריי ורבותיי, המשנה בברכות אומרת, כל האומר מודים מודים, משתקין אותו. ברשות הרב, משתקין אותו, והגמרא מסבירה, משום דמיך זה כשתי רשויות. רבי זיירא מוסיף שם, שכל האומר שמה שמה, כאומר מודים מודים דמי. ואני חושב שיש מקום לשאול פה, למה המשנה פה מזכירה דווקא את האמירה מודים מודים? למה היא לא אומרת שמה שמה? הרי לכאורה במבט ראשון, דווקא באמירת שמה, קבלת מלכות שמיים, ייחוד השם, אמירה כפולה, כביכול מבטאת קבלה של שתי אלוהויות. יש פה מחזק שתי רשויות, אבל מודים מודים? מה הבעיה להודות פעמיים? תגיד תודה, תגיד עוד פעם תודה. מה, למה יש פה קושיה? למה זה מחזק שתי רשויות? עד כדי כך שרבי זיירא, כשהוא רוצה להסביר את הבעיה בשמה שמה, הוא אומר, זה כאומר מודים מודים. זה כמו מודים. תולה קטן בגדול. צריך להבין למה זה גדול. אני חושב שצריך לומר שהודעה, זה לא מסתיים רק באמירת תודה והערכה ביחס למי שמודים לו, אלא הודעה היא בעצם הבנה, היא מחברת את הדבר למקור שלו, אל השורש שלו. זה הבנה שמי שאתה מודה לו, זה מי שבזכותו הדבר יתקיים, זה מי שמכוחו הדבר יתקיים. וככה כשאדם אומר מודים אנחנו לך, הוא בעצם מודה לקדוש ברוך הוא על כל ההתפרטות, והוא מכריז ואומר שכל מה שמופיע בעולם, עד הרמה הקטנה ביותר, עד ניסיך שבכל יום עמנו, ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת, עד הרמה הזאת, הכל נובע משורש אחד, ממקור אחד. ממילא, להגיד מודים מודים, זה כביכול, זה פוגע בשורש ההודעה. אם ההודעה זה להבין שהכל שייך לשורש אחד, אי אפשר לומר מודים פעמיים. לכן אמירה כפולה של מודים היא הכפירה במקור האחדותי. ומתוך ההבנה הזאת של ההודעה, אני רוצה בשם המשפחה להודות למכון ולרב אריה שטרן על הזכות להיות שותפים במפעל התורה המבורך, מפעל תורה שהתחיל אצל הרב זצ"ל. זו שותפות שאנחנו רואים בה הבנה ומקור, להבין מאיפה הדברים מגיעים, מה המקור של הדברים, להבין שהשפע בעולם עובר דרך התורה באופן כללי, וגם דרך המכון בפרט. שותפות שיש בה, כדברי הגמרא בקידושין ודף זין, שנתינה לאדם חשוב זו נתינה שהיא בעצם קבלה, או בלשון התורה, שפרשה האחרונה שקראנו פרשת תרומה, אז התורה קוראת לתרומה להרים תרומה, לשורש ריש ובמם, רום, שהתורם הוא בעצם מתרומם בעזרת התרומה, וכך אנו חשים שהזכות להיות שותפים והוספה של תורה בעולם זה נתינה שהיא בעצם קבלה, שהיא בעצם המקור והתכלית של המעשים שלנו. ובהמשך להודעה הזאת, אנחנו רואים בערב הזה גם איזשהו חיבור אישי יותר. אני זכיתי להיקרא על שם רב יצחק יפה, שהוא שרת פה בבניין הזה, הוא היה חבר בוועד החלוקה הכללי. ואנחנו רואים גם בערב הזה איזשהו המשך לדרך אבות. וגם בהוצאת המסכתות, הוראיות, עדויות ואבות, אני חושב שניתן למצוא גם כן את החיבור הזה אל השורש. מסכת הוראיות, כמו שכבר הרב דיבר, הרב שפתח לפניי, הרב דוד, הזכיר, שמסכת הוראיות זה מסכת שמדברת על בית הדין. בית הדין כמקור הוראה, חשיבות ההוראה בישראל, ובית הדין הוא זה שהופך את התורה מתורה פרטית של אדם פרטי לתורה כללית, לתורה של עם. זו תורה שעוברת דרך איזשהו מקום כללי שמחבר, כמו שאומרת המשנה הראשונה, שמי שתולה בעצמו חייב, ומי שתולה בבית הדין פטור, כיוון שהוא מתחבר למשהו כללי. התורה היא לא דבר פרטי, אלא משהו שהוא כללי, וממילא זה דבר שעובר דרך עם, דרך מסורת. יש פה חיבור גם למה שהיה. גם מסכת עדויות, זה מסכת של עדות. זה הופך איזשהו מנהג קדום, איזשהו מעשה או דין שהיה נהוג, וזה בנתינת העדות, בעדת העדות, זה מקבל תוקף נצחי, זה מקבל מקום שלא רק מנהג במעבר, אלא זה הופך להיות דבר שהוא חלק מהמסורת של עם ישראל באותה עדות. וכמובן מסכת אבות, מסכת שמדברת ממשה קיבל תורה מסיני, עד לחידוש, לשפה של התורה, תורה באיכות בכל דור ודור, איך התורה מתווספת והולכת עד לימינו אנו, עד דרך המכון, שזה גם כן חיבור מצד תוכן המסכתות, חיבור אל השורש. אבל לא רק בתוכן של המסכתות עצמם, אלא גם בדרך המיוחדת של המכון, זה חזון שהרב התחיל וגם התחיל לכתוב אותו בעצמו, זה צורת כתיבה שבעצם גם היא מנסה לכלול, לחבר את הפרטים השונים אל השורש. לקחת את לימוד הגמרא עם הראשונים והאחרונים לפסיקת ההלכה, משהו שמאחד את כל הפרטים שנראים כל אחד בפני עצמו כשונה לאיזשהו בניין אחד, בניין שלם, מהמסד עד התפחות, גם בלימוד עצמו, בעזרת השם, גם בשס כולו, והכל בטוב טעם ודעת שמאפשר גם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות בצורה עמוקה ושלמה יותר. גם באופן אישי, אני יכול להגיד שכשאני מלמד בזה תלמידים, אז המסכת הזאת שפותחים את המכון הלכה ברורה ופותחים מאחורה, אתה בטוח שיש לך את כל שיטות הראשונים ויש לך סדר בדברים, זה באמת עוזר ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. דרך ההופעה של המסכתות על ידי מכון הלכה ברורה, אנחנו מבקשים לזכור זכירה שיש בה חיבור של הדור הקודם לדורות הבאים, גם את סבי אהרון חרץ שעלה מרוסיה, עלה פה לארץ ותרם היה מלוחמי הארץ, גם בבריגדה וגם במלחמת העצמאות, זכה להקים משפחה רחבה פה בארץ הקודש, סבי וסבתי מנחם וארתה פרקש, שעמדו בגבורה במוראות השואה, עלו לארץ, נפגשו בארץ, וזכו לחיות חיים שיש בהם תרומה לעם ישראל, חיים שיש בהם גידול ילדים, הקמת משפחה, וכולם בדרך התורה והעבודה, כמסורת הציונות הדתית לאומית, יהי רצון שיעלו הדברים לעילוי נשמתם.
למי שיודע או לא יודע את טיב העבודה של המכון, אנחנו מנסים בדרך עבודתנו בכל סוגיה להגיע למצב של מינימום טעויות, אבל שגיאות מי יבין. ובכל זאת דרך העבודה זה דרך שהיא עוברת שלב אחר שלב. כל סוגיה שנכתבה בירור הלכה עברה את הביקורת בראש ובראשונה של ראש המכון. ראש המכון לא רק ראש המכון, הוא נשיא כבוד, הוא עובד על כל סוגיה וסוגיה, הוא עבר על כל מילה, ובדרך כלל משכתב אותה, ואחרי זה הוא עובר עריכות ושונות של חוקרים, שאני יודע, פחות יותר נפה אחר נפה, עד שמגיע לסולד נקייה, ואנחנו כמנהגנו מזמינים אחד מהחוקרים שעסק במיוחד במסכת, להגיד כמה דברים על אופן העבודה, במה הוא ראה במסכת. רוצה להזמין אחד מחבריה שבעצם הוא ריכז את כל ה... בדרך כלל זה מגיע לזה משפך לפני הדפוס. אז זה שעשה, לקח את כל העבודות, הוא בעצם יצק אותם לתבנית, שזה מה שאתם רואים פה, זה הרב אביאל סלי. אז אנחנו רוצים לשמוע ממנו מה הוא ראה ומה הוא שמע.
פשוט הרבנים החשובים שלי, את כל אנשי הציבור, המשפחה הנכבדה, כל החבריי במכון, כל הקהל הקדוש. נגיד ונסיס בזאת התורה כי לנו עוז ואורה. אנחנו התכנסנו כאן לכבודה של תורה לרגל סיום מסכת תוריות, וזה שהסיום הזה מהווה שלב נוסף במימוש חזנו הגדול של מרן הרב זצ"ל, של התלמוד בבלים, הלכה ברורה וברור הלכה. במהלך הדורות, מסכת תוריות זכתה לפחות התעניינות מצד הלומדים. תרמו לכך העובדות שנושאיה, הנושאים שבהם המסכת עוסקת, הם בעיקרם לא נוהגים בזמן הזה, גם ההלכות של המסכת, למרות שהיא מסודרת בסדר נזיקין, אבל למעשה ההלכות שלה הם הלכות קורבנות ברמב״ם. לכן אין ריף, אין ראש, אין, וגם גם מפרשים אחרים כמעט ולא עסקו במסכת הזאת, אין לנו כמעט ראשונים, וגם אחרונים, אז הרב דוד הזכיר שבאמת היה התעוררות שכתבו, אחידה והרב רנשבורג ועוד אחרונים, אבל למעשה עדיין היא נשארה מסכת שלא לא, לא עסקו בה כמו בשאר המסכתות האחרות בסדר נזיקין ובכלל. גם הלשון שלה, מי שלמד קצת רואה שהסגנון קצת לא הרגיל של המסכתות, קצת יש בזה איזשהו קושי קצת, ולמעשה אז המסכת הזאת פחות עסקו בה. אנחנו במכון הלכה ברורה, אנחנו אמונים על שיטתו של מרן הרב זצ"ל, שאולי אחד מהעקרונות הליבתיים שלה זה העיקרון של תורה שלמה. אנחנו, אצלנו כל התורה כולה עוסקים בה בשלמות, וכמובן שאנחנו את הש"ס כולו, והגענו למסכת הזאת בחפץ לב, נרתמנו למלאכה של האיסוף וליקוד וכל השיטות וברורם וניפויים, ולהציג אותם ללומדים בצורה מסודרת, ברורה, נקייה וכמה שיותר שלמה. וברוך השם זכינו שהיום אנחנו מונח פה לפני הציבור הלומדים מסכת שאנחנו יכולים להשתבח בה, שהרבה עבודה הושקעה בה, וברוך השם יצא פה מסכת תורה מפוארה וכלי מפואר גם וכל השכלולים. בעזרת השם שזה יועיל ללימוד התורה בעם ישראל. אני הזכרתי שהנושאים של המסכת לא כל כך, נושאים שלא לא, נוהגים בזמן הזה, בעיקרם דיני קורבנות, אבל אני חושב שיש לקח שהוא מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו יכולים להפיק אותו בימים שלנו בכלל, ימים של התחדשות של גאולת עם ישראל בארצו, ואפילו באקטואליה היום, במה שקורה היום בעם ישראל, במדינת ישראל. אני מתכוון לערך של האחריות שבעצם נוטלת על כל יחיד ויחיד, על הציבור, על המנהיגים, שכל אחד יש לו את האחריות שלו, שהוא צריך לדעת לקחת אותה ולדעת לעמוד מאחורי הדברים, ובעצם האחריות הזאת אנחנו לומדים אותה בצורה מאוד מאוד בולטת במסכת שלנו. כפי שידוע, מסכת הוריות עוסקת בקורבן חטאת, אבל לא חטאת רגיל, אלא כל מיני חטאות מיוחדות של עם כל הקהל חטא, עם הנשיא, עם הכהן המשיח, כן, חטאות שהן יותר ציבוריות. ומה זה בעצם חטאת של הקהל? חטאת של הקהל זה כשבית הדין הגדול שיושב בלשכת הגזית, בבית המקדש בירושלים, בהר הבית, הוא טועה בהלכה ומורה הלכה לכל עם ישראל, בדבר שהוא שלא כדין, והלכו כל העם ועשו את ה... עשו את המעשה על פי ההוראה שקיבלו מבית הדין הגדול, והתברר שזה היה טעות, וכל עם ישראל, או רובו לפחות, חטאו, והם צריכים להקריב עכשיו קורבן. אז אנחנו רואים פה בעצם, זה מדובר פה על שגגה בסך הכל, אבל אדם לא יכול להתחבא מאחורי הטענה, להגיד, לא ידעתי, לא התכוונתי, לא זה, אלא אם התגלגלה שגגה לפתחו של אדם מסוים, של ציבור, של קהל, של מנהיג, אז צריך לדעת שזה לא בכדי. אז הוא צריך לדעת, כל אדם לדעת לקחת אחריות, הוא לא דייק, הוא לא למד, הוא לא נזהר, הוא לא שם לב, אז אדם צריך מאוד מאוד להיזהר. במיוחד הדברים אמורים כלפי המנהיגים הגדולים, אם זה לגבי מורי ההוראה, מורי ההוראה שמורה לציבור, לציבור קטן, ציבור גדול, ציבור עוד יותר גדול, אז בוודאי שצריך לדעת שכל טעות הכי קטנה זה בעצם היא לא רק אישית, לא פרטית, אלא זה משהו שקשור לכל הקהל, לפעמים אפילו לכל עם ישראל, ולכן צריכים מאוד מאוד להקפיד בזה. כאותו דבר גם לגבי מנהיגות חברתית, פוליטית, בוודאי שכל טעות, כל חוסר שימת לב, כל דבר קטן, אז יש לו השפעה מאוד נרחבת וגדולה. והתביעה היא תביעה מאוד מאוד גדולה. אנחנו גם, זה בעצם יש במסכת שלנו, אמרה ידועה בדף י' על המנהיגות, כסבורים אתם, שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם, זה למעשה תביעה מאוד מאוד גדולה וכבדה, שנתבעת מהמנהיגים. אבל זה לא רק, אנחנו יודעים שזה לא רק מסתיים שמטילים את האחריות על ההנהגה, אלא יש פה גם כן, אם ההנהגה של העם טועה, שוגגת, זה מעיד בעצם גם כן שיש פה איזושהי בעיה בעם. זה דורש גם כן מהעם עצמו איזשהו תהליך של תיקון. יש מחלוקת בתנאים, יש על זה בירור הלכה, כשיש קורבן של קהל, בעצם מי צריך להתכפר פה? של מי העבירה? האם העבירה היא של בית הדין, ואז בית הדין מביא פר אחד, או שהעבירה היא של עם ישראל? אמנם בית דין הורה, אבל כל עם ישראל שגג, ויש פה איזשהו כנראה אחריות, אם זה יתגלגל, כשכל עם ישראל עשה עבירה, אז כנראה שיש פה בעיה יותר מהותית, לא אפשר לזרוק את הכל רק על ההנהגה. ולכן יש דעות בתנאים שצריכים להביא 12 פרים כנגד 12 השבטים, ולמעשה הדברים פה הם מורכבים יותר. מי שיראה פה גם בבירור הלכה, יש בדף דלת, שיטת הרמב״ם גם היא גם לא לגמרי פה פשוטה, יש פה גם כן דעות לכאן ולכאן, אם זה למעשה כפי שזה נראה, אז בעצם הרמב״ם גם יש לו איזשהו שילוב שבית הדין מביאים אמנם את הקורבן, אבל יש פה גם אלמנט של כפרה על העם, גם העם יש פה איזשהו עניין שצריך להתכפר. גם לגבי חטאת משיח, אז כתוב שחטא לאשמת העם, גם פה יש פה איזשהו עניין שנדרש איזשהו חשבון נפש, תהליך של חזר בתשובה, של התבוננות פנימית, גם מצד כל הציבור, כשיש פה, כשרואים שההנהגה הגדולה, הגבוהה, היא חוטאת. צריך לדעת שגם בנושא של האחריות, האחריות היא גם מתבטאת מכל פרט ופרט. זאת אומרת, הרב דוד הזכיר מקודם, הרב יצחק הזכיר מקודם שבאמת יחיד שתלה בדעת בית דין הוא פטור, אבל כל זה גם יש בזה מחלוקת, זה גם לא פשוט, גם אני מזמין אותך להסתכל בבירור הלכה, שהכרעת הלכה היא לכאורה לא ככה, אבל בעצם העניין של שיחיד, שהוא בעצם בא ואומר, אני סמכתי על בית הדין, כן? בית הדין הורו ואני עשיתי ואני ראש קטן, אין לי שיקול דעת, אז מי שרואה שזה בעצם הדברים מאוד לא פשוטים. כי אדם שיודע את ההלכה ולומד את הסוגיה, והוא סובר שבית הדין טועים, אז אסור לו לנהוג כמו ההכרעה של בית הדין. ככה בעצם זה מתברר פה בגמרא, ואם הוא הלך וחשב, הוא ידע שזה אסור, וחשב שהוא צריך לשמוע בכל בית הדין, והוא הלך ועשה כמו שהוא, והלך ועשה על פי בית הדין, אז הוא צריך להביא קורבן, הוא עשה עבירה בשגגה. זאת אומרת, וכן, אדם לא יכול להגיד, בית הדין אמרו וזהו, ואני אין לי שיקול דעת. לא, כל אדם ואדם גם כן, למרות שיש את ההנהגה ויש, אבל זה לא מסיר את האחריות האישית, הפרטית, שמוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא צריך לכלכל את מעשיו ולבדוק טוב, להיות שלם עם כל המעשים שהוא עושה. אבל באמת, יש לזה שני צדדים, כי יש לנו הלכה ידועה של זקן ממרא, כן, אדם שהוא בא ואומר שהוא חושב אחרת מבית הדין, והוא יעשה מה שהוא רוצה, אז חס וחלילה זה יכול להביא לידי אסונות, וזה עונש מאוד חמור. אז איך אנחנו מיישבים באמת את שתי ההלכות האלה, שמצד אחד אדם שיודע שבית הדין טועים אסור לו לעשות על פיהם, ומצד שני אסור לו גם לחלוק על בית הדין, אז זה גם כן, עוד פעם אני מפנה את מי שירצה להרחיב ולעיין בדברים, בבירור הלכה, עסקנו בזה, יש לזה, זה סוגיה שהיא מאוד מאוד מסתעפת, אבל הכלל הבסיסי פה נותן לנו הרמב"ן, שהוא אומר שאדם שסובר שבית הדין טועים, אז באמת הוא צריך לדבוק באמת הפנימית שלו, ולא לעשות כמו שלדעתו זה טעות, אבל מה? הוא צריך עכשיו עם האמת שלו, עם הטענות שלו, עם הדעה שלו, לבוא לעלות לירושלים, להר הבית, לבוא לבית הדין, ולהרצות לפניהם ולבוא להתווכח איתם ולהוכיח להם ולשכנע אותם ולהראות להם באמת מה לפי דעתו האמת ואיך צריכה להיות ההלכה. וכל עוד הוא לא עשה את זה, אז הוא באמת צריך לנהוג כמו שהוא סובר. אחרי שהוא הלך והתווכח איתם וניסה לשכנע אותם, והם שמעו את טענותיו ונשארו דבקים בעמדתם, אז בוא אומר הרמב"ן, פה כבר אנחנו לא אומרים לו תעשה מה שאתה רוצה. מקרה כזה שיש לנו פה דעה של אדם יחיד מול בית הדין הגדול שנמצא בהר הבית ויש להם סייעתא דשמיא, יש שם השראת שכינה, אז במצב כזה שיש את ההתנגשות הזאת, אז פה הוא חייב לבטל את דעתו. פה באמת הוא צריך להגיד, יש בית הדין הגדול ואני מבטל את דעתי. אבל כל עוד הוא לא עלה לבית הדין, אז הוא צריך לעשות כמו שהוא סובר. אז אנחנו נמצאנו למדים פה, יש לנו איזון נפלא בין שני ערכים. מצד אחד, האוטונומיה האישית שכל אחד צריך לדבוק באמת שלו, צריך לשמור על העמדה שלו. מצד שני, שלא יהיה אנרכיה וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ויגיד שאחרים טועים וכולי. כן, אז יש לנו פה איזשהו שילוב בין הערכים האלה שיכולים לכאורה לבוא לידי סתירה, ופה במהלך הזה שאנחנו רואים איך בעצם הדברים משתלבים ובאים לידי ביטוי שני הערכים האלה כל אחד במקומו. אני רוצה אולי מילה אחת או שתיים של ברכה למשפחה, של משפחת חרץ היקרה, שאנחנו תמיד נמצאים במכון, אנחנו עוסקים בשלנו, בעבודת הקודש, תבדים כסדרם, כל יום באים ועושים את מה שאנחנו אמורים לעשות. ואנחנו יודעים תמיד שיש לנו גם שותפים בעבודה שלנו, אבל איך אומרים, את השותפים אנחנו לא רואים אותה ביום-יום. אז אני שמח מאוד שיש לנו את ההזדמנויות האלה ש... פעם בכמה זמן שעושים מסיבה, שיש סיבה טובה למסיבה, כמו שאומרים, יש לנו פה אירוע של שמחה של תורה, אז אנחנו גם יכולים לשמוח ביחד עם השותפים שלנו, זה בעצם שמחה משותפת, אז אני מברך אותם שבעזרת השם, שיזכו להרבה שמחות, גם במשפחה, גם שמחות כאלה, שבעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה בכל מעשי ידיהם. ונזכה כולנו בעזרת השם לראות בהשבת שופטינו כבראשונה, ותחזינה עינינו בשובך לציון, נזכה לראות את הכהן המשיח משרת במקום המקדש, בית הדין הגדול עומד בלשכת הגזית, מלך מבית דוד שעומד, שמשוח בשמן המשחה, ודרך אגב גם על זה יש איך בדיוק מושכים את הזה, שיבוא מלך המשיח, צריך למשוך, אז יש גם ברור הלכה גם כן מאוד מעניין ולא פשוט, גם כן איך בדיוק מושכים את המלך המשיח.
ניתן לו את הגמרא.
כן, אז אני אומר, יש לנו כבר מוכן, התשתית כבר קיימת בעזרת השם, שיבואו הכל כבר מוכן, וגם שמן המשחה כבר שמשה רבנו הכין גם קיים, רק צריך למצוא אותו. אז הכל כבר מוכן בעזרת השם, רק שנזכה שהמשיח יבוא. ובעזרת השם, כמו שזכינו לסיום של המסכת הזאת, נזכה בעזרת השם לסיום של עוד מסכתות של הש"ס כולו, בעזרת השם, במהרה בימינו.
אנחנו מתכבדים להזמין את ראש המכון לעשות סיום למסכת, ובאמת כבוד הוא לנו כתלמידי הרב להיות נוכחים קודם כל במקום הזה, עצם המקום הזה בבית הדין. אנחנו במסכת הוריות דנים הרבה על הבית הדין הגדול, מה גורם לבית הדין שלא טועה, מה הם יותר גדולים בתורה ממישהו? א', כן, אבל בנוסף זה יסייעתא דשמיא של המקום, המקום הוא הגורם. פה אצלנו כשאנחנו מגיעים לבית הרב מגיעים עם העיניים למטה, כי במקום הזה נכתב ההלכה ברורה על כל הש"ס. פה אנחנו רואים את הרב ציודה ליד הרב זצה כשהוא כותב בחדר הקטן שליד הרב היה יושב וכותב את ההלכה ברורה. אז במקום ששכם פה האור הגדול, אור האורות, אז אנחנו מגיעים לפה לעשות סיום, וזה בשבילנו באמת מעמד מיוחד בגלל המקום המיוחד. אז ודאי, וגם המכון הוא כאן, חזר להיות נוסד גם פה, נכון? אז אנחנו באמת מתרגשים גם מהמעמד, גם מהמקום, אז אנחנו ודאי שנתרגש יותר מדברי ראש המכון, אשר ידבר על העניין שבאמת אנחנו מנסים שהמקום יגרום לנו לא לטעות. אז כל בזכות הרב ששכם פה במקום הזה, וזה שהמקום הוא קם מחדש במקום הזה, אנחנו משתדלים לא לטעות ולעשות את מלאכתנו נאמנה. חבוד.
שמחה גדולה היא לנו לסיים עוד מסכת ועוד מסכת. כפי שכבר הזכירו, זה הכרך שאני כבר כמעט ולא יודע כבר את המספר, וכשאני אומר איזה מספר מתברר שאני כבר טועה, ברוך השם, ואין ברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אז כך שהשמחה היא שמחה גדולה לסיום המסכת, ובאמת אני רוצה לפתוח קודם כל בדברי תודה. דברי תודה קודם כל לקדוש ברוך הוא שזיכנו לעשות את עבודת הקודש הזו, את המלאכה הנפלאה הזו של הלכה ברורה ובירור הלכה. זה כבר לא מעט שנים שאנחנו עוסקים בזה, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח להמשיך גם ללמוד וללמד, אבל לקיים את המפעל הגדול הזה ולהביא אותו באמת לידי השלמה בעזרת השם בימינו בקרוב בעזרת השם. הודעה נוספת בתור תודה, אני באמת רוצה להודות לכל המשתתפים פה איתנו שבאו להשתתף איתנו באירוע החשוב הזה. זה מחזק אותנו בזה שאנחנו רואים את התמיכה ואת הסיוע של ציבור שחשוב כזה שבא. ואני חושב קודם כל באמת בראש ובראשונה לציין להודות לרב חיים, ידידינו הרב חיים. לא, אני מוכרח לומר שאין מילים בפי לפי ההרגשה המיוחדת של ההשתתפות הקבועה. בכל פעם שאני גם מתקשר ומטלפן לאיזה דבר, אז מרגישים שהנה אנחנו פה מדברים באמת לא עם ידיד, אלא עם מישהו ששותף איתנו מבפנים והרבה יותר מזה. אז באמת תודה רבה. תודה רבה לכל התורמים שנמצאים כאן ואלה שאינם נמצאים כאן. אני לא אפרט את כולם בשמותיהם. אני רואה חלק מהם, חלק שגם לא הגיעו לכאן. וזה באמת דבר שמחזק אותנו ומסייע לנו. וזה כל אחד מבין שאם אין קמח אין תורה. יש באמת צריך להגיד תודה גם, אני אומר תמיד שצריך להגיד תודה גם לממשלת ישראל. בסופו של דבר עוזרת לנו. בחלק מהעניין, גם התורמים הפרטיים, שכולם כל אחד יבורך לפי עניינו ומעלתו, אבל גם ממשלת ישראל, יצא לי לא מזמן, מישהו כתב איזשהו דף של, שהוא רצה בזה להדגיש ולהבליט, שצריך בברכת המזון לברך את בעל הבית, אז הוא אומר שצריך בחורי ישיבה, שצריכים לברך את ראשי הישיבה. אמרתי לו, תכתוב שם שצריכים לברך את ממשלת ישראל שמחזיקה את הישיבות. זה לא פחות חשוב מאשר. צריך להגיד תודה, ואנחנו באמת אסירי תודה, וצריך לדעת שגם זה חלק מהכוח שמחזיק את המפעל הזה כמו מפעלים אחרים. וכאן בהזדמנות הזו כמובן תודה מיוחדת למשפחת חרץ, ידידים טובים שלנו, שזה לא פעם הראשונה שהם תורמים, זה פעם נוספת ואנחנו לא נפרט. ברוך השם עכשיו שהסכים ידידי הטוב רב יהודה שאפשר יהיה לכתוב את זה. בפעם הקודמת הוא אפילו לא רצה שאני אכתוב, אבל התרומה הייתה אפילו יותר גדולה. וזה אנחנו זוכרים לטובה. אז כמובן שכולם יבורכו. יבורכו גם המשתתפים בעבודת הקודש של חברי המכון העיקרים שלנו. עבודה לא נעשית פה לבדה, היא נעשית פה באמת בעבודת צוות. יש לנו ברוך השם צוות, אני תמיד אומר צוות נפלא, צנוע וחרוץ, שעוסק בעבודה הזו מתוך הסתפקות במועט, ואי אפשר שלא לציין את שבחו, שבאמת זה הכוח הגדול והמיוחד המחזיק את המפעל התורה המיוחד הזה של בניין התורה לדורות. כעת, כפי שהתבקשתי, אז באמת אני רוצה לעשות את הסיום על המסכת, כפשוטם של דברים, אני חושב שזה סיום נפלא, אולי יותר חזק מכל הסיומים האחרים, כי אצלנו כשלומדים שלוש, ולא רק הנהגות פרטיות של איזה מקומות קטנים ועיירות קטנות. ויש לנו את המלוכה. המלוכה היא בעצם נמצאת כבר באיזשהו מקום, באיזשהו שלב. ממשלת ישראל והנהגת עם ישראל, אנחנו אומרים תמיד שיש לה בוודאי היבט ומשמעות רצינית ביותר, שיש בה כדי לקיים מסגרת שקרובה להיות כמלוכה בישראל, וממש כגדר של מלוכה. אז זה ברוך השם זכינו. אי אפשר שלא כל פעם כשחושבים על כך, להודות לשם על זה שבאמת זכינו בכך. מעבר לזה יש שני המוקדים האחרים. זה מוקד ההנהגה, המעגלה של ההנהגה של הכהונה. הנהגת הכהונה זה דבר שלא כל כך זכינו בינתיים, או בכלל לא. זה עניין כפי שאנחנו אומרים שבעניין המקדש תלוי, איך כתוב, לשכנו תדרשו ובאתם שמה, זה עניין של דרישה, וצריכה להיות דרישה, וכל זמן שאין דרישה, צריך כמו שאומרים לדאוג ולחנך את העם ישראל, ללמד אותו שתהיה דרישה, כי אם תהיה דרישה, יהיה גם בוודאי גם מימוש וקיום ויישום של הדברים. ישנה דרישה לעומת זאת בנוסף לזה, ישנה דרישה להנהגה רוחנית תורנית, זה אני מוכרח לומר שיש הרגשה, יש דרישה כזו, ואולי זה הדבר שאולי האתגר הגדול ביותר שלנו בתקופה הזו, שאולי אנחנו לא מצליחים לממש אותה, אבל דווקא כאן, אם הזכרנו פה, הזכירו את בית הרב, הרב זה צהל, הרי באמת כשהקים את הרבנות הראשית, הרי הוא באמת חשב שהוא יקים משהו שיהיה כמין מכינה לסנהדרין. סמכות תורנית מרכזית, זהו הדבר שלא אנחנו מייחלים. יש כל כך הרבה בעיות ושאלות רציניות העולות על סדר היום שדורשות הכרעה, ולא תמיד אפשר להכריע בהם רק לפי הנתונים של, אפילו של שאלות ותשובות שנידונו בדורות קודמים. זה חייב להיות, יש דברים, אני לא אפרט אותם, יודעים ולא יודעים חלק מהם. בכל אופן, יש דברים שקשה להתמודד איתם בלי הכרעה מרכזית שהיא מקובלת על כולם כסמכות תורנית מרכזית. זאת אומרת שהנושא הזה של רבנות ראשית, שצריך להיות כמין מבוא למסגרת של סנהדרין, זה דבר נדרש, שזה אולי האתגר הגדול ביותר של עם ישראל בתקופה הזו, שלנו בתקופה הזו. זה בוודאי שהוא דבר בוודאי נחוץ. כאן במסכת אוריות, בסוף המסכת, אנחנו רואים פה בסוף המסכת אולי שתי הדרכות מעניינות ויפות, איך בוחרים באמת הנהגה רוחנית. מהם הקנה מידה להנהגה רוחנית, תורנית, אמיתית. אז מי שכאן, כשאנחנו נמצאים פה בסוף המסכת, הגמרא אומרת, יש כאן את המחלוקת הידועה, אמר רבי יוחנן פליגי בה, רבי שמעון בן גמליאל ורבנן, אחד אמר סיני עדיף, ואחד אמר עוקר הרים עדיף. מחלוקת ידועה, מה עדיף? עדיף סיני, זה שבקי בהלכות ויודע אותם, או זה שעוקר הרים, הלמדן שיודע לפלפל ולעקור, להסביר, לקשות ולתרץ. שלחו לתמן, איזה מהם קודם? שלחו לו דווקא סיני עדיף. ואומר מר, הכל צריכים למר החיתיה, כולם צריכים את זה שיודע. היום אנחנו לפעמים אומרים שיש לנו את המחשב. ואפילו אחי לא קביל רב יוסף, אפילו אחי לא קביל רב יוסף עליה. אומרת, רב יוסף לא קיבל על עצמו, אף על פי שהוא היה מצטיין בתכונה הזו של סיני, ובכל זאת הוא לא היה מוכן לקבל את ההנהגה שהציעו לו. ואז באמת כתוב שמלאך רבה, שהיה בהדגשה יותר של עוקר הרים, מלאך רבה 20 ותרתי שנין, והדר מלאך רב יוסף. רק אחרי שרבה נפטר, אחרי 22 שנה, אז רב יוסף בא במקומו. וכאן כתוב פה דבר מעניין, בכל שני, בכל השנים, זה מלאך רבה, רב יוסף פיל אומנה לביתה לא חליף. זאת אומרת, אפילו לא לפי, יש פה כל מיני פירושים, אבל הפירוש שנראה יותר מכוון פה, גם מתוך הפירוש של הדף, העניין הוא שרב יוסף הקפיד מאוד, שלא תהיה לו איזשהו מידה של שררה, עד כדי כך. זאת אומרת, הוא הקפיד מאוד, שלא יהיה לו, שלא יראה שום מידה של שררה, שאפילו אם צריך ללכת לרופא, עם אומן שמקיס דם, אז הוא לא ביקש שהרופא יבוא אליו הביתה, אלא הוא הקפיד בכל השנים האלה שהוא ילך לקופת חולים. ולא שהקופת חולים תבוא אליו, זה כדי שלא יראו אצלו איזשהו, אומר בקיצור, במילים פשוטות, ענווה. זו תכונה מספר אחת, ענווה. וזו תכונה יסודית שקשורה להנהגה. הדבר השני, יש אחר כך עוד גמרא, ממש בסיום המסכת. אביי ורבא ורבי זירא ורבא בר מתנא אבו יתווה. ואבו צריכי רישא, ישבו כרכה גדולי עולם, ואמרו צריכים לבחור הנהגה. צריכים לבחור הנהגה. אז מה עושים? איך בוחרים הנהגה? אז קוראים להסקנים מכל מיני חברי כנסת וכל מיני פוליטיקאים, כמובן, ככה יכולנו לחשוב. לא, יש דרך אחרת. אמרי, כל דאמר מילתא, זה לא מפריך לעבר אישה. זאת אומרת, נעשה כאן סבב של דברי תורה, וכל מי שיגיד, דבר תורה והדבר שלו יישאר ולא יפרחו אותו, הוא יהיה המנהיג. ואז אומרת הגמרא, דכולו יפריך, כולם אמרו דבר והקשו עליהם. דאבאי לא יפריך. היה אבאי היה היחיד שאמר דבר שלא הצליחו לדחות אותו. חזיה רבא כתוב שם, לאבאי דגה ברישה. אומרת, בעצם פה אבאי מאוד התרגש מזה שבאמת יצא שהוא אומר את הדבר שלא דוחים אותו, אבל הוא לא, ולא יותר מזה, דגע ברישה, הוא היה בכל אופן נרגש כל כך, ולא היה מסוגל יותר, עד שבא רבא ואמר לו, אמר לי, נחמני, פתח ואימה, אתה אתה האיש, תעמוד ותתחיל לומר, תתחיל ללמד, תתחיל להנהיג. זאת אומרת שכשמדובר על הנהגה אפשר לראות מסוף המסכת פה שתי תכונות יסודיות, ענווה ותלמיד חכם של ממש. שני דברים שהם התכונות שרוצים לחשוב מה צריך להיות התכונות שלפיהם בוחרים רבנים, הנהגה לעם ישראל, ענווה וכושר אמיתי בלימוד שבמידה כזו שאומר ולא פורחים אותו. זה בעצם הגמרא. כאן אני אסיים את המסכת. יבאי לו רב זרע ורבא בר רב מתנה. אי מיני הוא עדיף? רב זרע חריף ומקשה, ורבא בר רב מתנה מתון ומסיק. מהי? למעשה הגמרא כאן נשארת בתיקו מבחינת ההכרעה. מי הוא באמת האיש העדיף? סיני או קררים? זו שאלה שהיא נשארה במידה מסוימת לפי המסקנה של הגמרא. בסיום, שני דברים בעניין הזה. אם מדובר באמת על הנהגה, הדבר המעניין פה והמיוחד בהנהגה, זה בעצם דובר פה כבר, שיש באמת גם להנהגה וגם למנהיגים יש מה שנקרא היום כשלים. יש דברים כאלה, והנקודה היא שלדעת להכיר בכך, לדעת להודות ולהתכפר. זה דבר יסודי שקשור למסכת הזו. ועוד איזה רעיון אני רוצה לומר, לא כתוב פה בגמרא, אבל הוא רעיון שמצא חן בעיניי מאוד, שראיתי בספר דווקא משך חוכמה, זה קשור לכאן, כי אנחנו עסוקים כאן בעניין הזה, של אחד מהנשיא, נשיא שחוטא, אשר נשיא יחטא, אשר נשיא יחטא, אשרי הדור שהנשיא הוא, כשהוא חוטא, אז הוא באמת בא ומבקש כפרה, זה דבר בוודאי גדול וחשוב. אומר משך חוכמה, יש לו שם רעיון מאוד מעניין ומיוחד, שמהו הקורבן, הוא אומר, של נשיא. כי כל חטאת שמביאים זה נקבה. החטאת של הנשיא זה שעיר עיזים. כך אומר המשך חוכמה. הוא אומר, למה? למה? מפני ש... אם מביאים נקבה, אז יודעים, אם הוא מביא חטאת של נקבה, אז כשרואים, יודעים שהוא חוטא. יודעים שהוא חטא. כשהוא מביא שעיר עיזים, מה שנקרא שאיננו נקבה, אלא של זכר, אז אי אפשר לדעת אם הוא מביא קורבן בתור חטאת, או שהוא מביא קורבן בתור עולה. ולכן שינה כתוב בצל הנשיא, שהוא לא יביא שעירה או כבשה, אלא יביא דווקא שעיר עיזים שלא יוכלו לראות. הדבר הזה הרי הוא דבר נפלא. מצד אחד אמרנו שהנשיא, ההנהגה, צריכה לדעת ולהודות וכשלים, וזה בוודאי נכון, אבל מצד שני יש לנו פה איזושהי נקודה מעניינת, שאין עניין כל כך להוציא את קלונו ברבים. זה דבר שקצת אולי מפריזים, גם כן קצת יותר מדי, בלשון המתה בעניין הזה. ולהפך, לפעמים יש עניין להסתיר, כי כשנשיא מתבזה, או מישהו כמו נשיא מתבזה, זה בעצם ביזיון של כולנו. זה לא ביזיון רק שלא לבדו, זה ביזיון של כולנו. ולכן מבחינת התורה יש כאן איזשהו רצון להראות שהעניין הזה יישאר בצורה של סתר, ולא בצורה גלויה כל כך, לא לפרסם את זה כל כך, ולא להפוך את זה לעניין כל כך מפורסם. לא בזה נתכבד, אלא להפך. בעניין הזה יותר טוב להישאר בצניעות, בין הרבה דברים אחרים, כמו שכבר אמרנו. הדרן הלך מסכת אוריות, והדרן הלן, דעתך הלך מסכת אוריות ודעתך הלן. לא נתנשים מנך מסכת אוריות ולא תתנשים מנן. לא בעל מעדן ולא בעל מדעת. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהי תורתך אומנותינו בעולם הזה, ותהי עמנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, חי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רכיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו, בפיות פיפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו וצצאינו וצצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, מויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם אילי. אילי בי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חיתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתנו לסיים מסכת אוריות, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים, לסיימם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרנו שלא ימוש התורה מפינו, מפי זרנו וזרע זרנו עד עולם. ותתקיים בנו בהתהלכך, תנחה אותך, ושורבך תשמור עליך, והקיצות תביא את שיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. גדל והתקדש מי רבה. ומת דיו עתיד להתחדת, ולאחיה מתיה ולעסקה לחיי עלמה, ולמי בני קרתא דירושלים לשכלל לחלה בגבי, ולמייקר פולחנה נוכרה מהרה, ולהטבה פולחנה דשמיה להטרי, וימליך קודש הבריחו במלכותי ויקרי, יזמח פורקני ויקרב משיחי, בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. ושמי רבה מבורך לעלם ולמי אלמיה, ברך ושבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מנקול בחטא ושירתת ובחטא ונחמתה, דמירם ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם, התלמידיו וכל תלמידי תלמידיו. ועל כל מן דעסקין באורייתא די ואתרא קדישא די די וכל אתר ואתר. יהיה לאון ולכון שלמה רבה חינה וחסדה וחמי וחיה רחם זוניר וחרפו וקנה מקדם אבון די לשמיה והרה ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה מנשמי וחיים טובים עלינו. ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. תורת השם תמינה, תורת השם תמינה, נשיבתה
ותורת השם. הציבור מתבקש להישאר פה 5 דקות, אנחנו נקרין סרטים מיוחדים על הרב צבי יהודה, ואחרי זה נתחיל את הסימפוזיון בעניין פעולתו של הרב צבי יהודה בהתיישבות ארץ ישראל הניכרת לכל. נאמנה מחימת מחימת פטרי
רבותיי, אנחנו עושים את זה לא הפסקה, אלא התוספת. רב הבג'ל, תוספים הבאים. אנחנו מבשים מפתיר לפרשה הקודמת, בין פרשה לפרשה. כבוד הרב, בבקשה.
עוד מרנן ורבנן, גם זה? כבוד מרנן ורבנן, הרבנים הגאונים, קהל קדוש ונכבד, אני חושב את המעט מן המעט שהספקתי לראות, זה מאוד רגש אותי, מאוד מאוד. איזה אנשים, איזה מסירות נפש, איזה קשר אדיר לעם ישראל, לתורת ישראל, לארץ ישראל. דבר שחסר לנו היום. וזה מדאיג אותנו מאוד מאוד. אני אישית מודאג מהמצב, איך שידרדר, ומותר לומר ידרדר. כמעט ואין בה נמצא מסירות נפש, חוץ מאלה שבאמת שייכים לקהל הקדוש הזה. אלה שמוסרים את נפשם בשטחים, בהקמת עוד יישובים. ואני בטוח, זו תקוות עם ישראל. זו התקווה האמיתית שנשארה לנו. לראשונה שאנחנו פוגשים איך שהקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו בביטוי ואתה, זה פעם ראשונה בפרשה שלנו, ואתה תצווה ואתה קח לך. לא מצאנו עד עתה ביטוי כזה ופנייה כזו. כל הזמן וידבר השם אל משה לאמור, ויאמר השם, ויקרא אל משה, ואתה. לא מצאנו לראשונה זה פה ואולי אחרונה. אומרים רבותינו כך, עם ישראל תרם למשכן, והמלאכה הייתה דיים ויעבירו כל במחנה, אל יעשו עוד במלאכת המשכן, והמלאכה הייתה דיים והותר. אירוע מה שאומר הילקוט ראוביני על השאלה, הוא מקשה והוא מתארץ. כתוב כאשר שלמה המלך גמר לבנות את בית המקדש, את היסודות כבר חפר דוד, וגמר לבנות את בית המקדש, גנז את המשכן מתחת לבית המקדש במחילות עקלקלות, יש שם עולמות אדירים, דבר שהיום לצערנו הישמעילים יש להם את הרשות למחוק כל זכר ששייך לעם ישראל, והכל בשקט. אין עיריית ירושלים, אין פקחים, אין כלום, עושים מה שהם רוצים, אף אחד לא אכפת לו. שם למטה למטה שלמה המלך גנז את המשכן. שואל הילקוט ראובני, המשכן הזה קיים לנצח, גנז אותו אבל לא קיים, הוא נמצא שם. המשכן הוא אורות אלים מאודמים ואורות תחשים ועצי שיטים, מאהל קצת יותר יפה מאוהל בילויים, אבל זה יותר יפה, אבל זה מאהל של אורות, קיים לנצח. בית המקדש שהושקע בו כסף לרוב, 80,000 בעלי מקצוע עבדו 7 שנים, עד כדי כך שאמרו בגמרא מי שלא ראה בניין בית המקדש לא ראה בניין מימיו. הבניין הזה איפה הוא? ערו ערו עד היסוד בה. אין לנו זכר ממנו, אפילו לא הבן אחת. כותל זה לא בית המקדש, זה של העזרה. מה קרה? בניין כזה עצום, מי שלא ראה בניין בית המקדש לא ראה בניין מימיו, אין ממנו זכר. משכן עשוי מאורות אלים, מאות דמים ואורות תחשים ועצי שיטים, קיים עד היום. אומר הילקוט ראובני, במשכן נאמר כל איש אשר ידבנו ליבו. נתנו את הלב. איפה שנותנים לב, קיים לנצח. אבל בבית המקדש לא נתנו את הלב. כתוב בהפטרה שקראנו בשבת, ויעל המלך שלא מומס מכל ישראל. אני עוד לא מכיר יהודי אחד שבסוף החודש כשהם קורא את התלוש ורואים הסכנסה מה עשו לו, עושה להם מי שברך. שמעתם? אני לא שמעתי. מי שברך למסכנסה, אף אחד לא עושה. מי משלם מס מכל הלב? ודאי שלא. דבר שלא עושים מכל הלב, יכול להיות הכי יפה בעולם. הכי מפואר. עד שחזל מקבלים על עצמם אחריות כזו לומר, מי שלא ראה בניין בית המקדש, לא ראה בניין מימיו, הוא התקיים 420 שנה והלך ונגמר ומת. יו, גמרנו. דבר שעושים מכל הלב קיים לנצח. כשאני רואה את הנפלאים האלה, מה עשו במען עם ישראל, ורק אנשים שיש להם לב, מכל הלב, מכל הלב, אז התקוות שלנו הם גדולים. זה יקיים לנצח. משה רבנו, שעשה הכל מכל הלב, כפי שאנחנו יודעים, אם לא מכל הלב, למה צריך להסתבך? ויגדל משה, ויצא אליך, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי, ויפין כה וכה, ויך את המצרי, ויתמנו בחול, מה כתוב אחר כך? ויבקש פרעו להמיתו. למה אתה מסתבך? אתה לא מבין דיפלומטיה? גדלת בבית פרעו, למה אתה מסתבך? למה אני מסתבך? אני אראה גוי מרביץ ליהודי ואני אשתוק. מה טוב לי? חס ושלום. זה לא ייתכן. לכן רבינו עובדיה ספורנו אומר דבר עצום. כתוב, ויצא ביום השני וירא שני עברים ניצים ויום אל הרשע למת הכה רעך. שואל רבינו עובדיה ספורנו, הרבה של פרנסי באיטליה, מה קרה? יום אחד משה רבנו, כמו עבריין להבדיל, ויח את המצרי והתמנהו בחול, וחזל אומר, במה יקע אותו? לא, 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 אתה מיד הגעת לשם המפורש, לא. ויח, אומר רשי, נתן לו אגרוף. באגרוף, ויש אומרים בעת, ויש אומרים בשם המפורש. אני אומר, שלושתם זה נכון. נתן לו מכה באגרוף, ראה שעוד חי. לקח את העת נתן לו, ראה שעוד חי, גם עם שם המפורש. שלושתם זה נכון. היום היו עושים לו ודאי איזה משפט, שדה, וידוי, וידוי הרגע, נו.
גם אז עשו לו.
פרעה עשה, אבל לא יהודי. ביום השני, משה רבנו, איזה צדיק, ויום אל הרשע למטה קרעך, כמה הלכות נלמדו מזה בחושב משפט, המרים על החבר ונקרא רשע, וזה. מה קרה? יום אחד אתה משתמש בכל הכוחות שלך ביום השני. אומר רבינו עובר יספור מה חידוש עצום. ביום השני שני יהודים רבים, עם יהודי ניתן לדבר. הוא מבין שפת הדיבור, הוא מבין שפת המוסר. גוי לא מבין. גוי כשאתה מדבר איתו מוסר, חושב שאתה חלש, הוא מבין רק שפת הכוח. לכן משה רבינו השתמש בכוח ביום הראשון. סבך את עצמו. מגיע למדיין, גם שם הוא מסתבך עוד הפעם. ויקום משה ויושען. אבל משה רבינו לא חושב מה טוב לו. מה טוב לכלל ישראל? מה טוב לאנושות? זה מה שמחפש משה רבינו. כאשר כל עם ישראל תרם למשכן, והמלאכה הייתה דיין, וכתוב שם, וגם הנשיאים הביאו גם הם, אבני שוהם ואבני מלואים, לאפוד ולחושן. האבנים היפות האלה, היקרות ביותר, הביאו הנשיאים. מאוד לא הביא. אחד. משה רבינו עוד לא הביא. לא הביא כלום. התחיל לשקוע. כולם תרמו. מה אני אתרום? אולי משה רבנו אין לו? לא נכון. משה רבנו עשיר, כתוב, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על עשיר, גיבור חכם וענב, וכולם ממשה למדנו, בדרשות הר"ן מעריך בזה. הוא אומר, צריך להיות חכם, כן, אבל למה נביא צריך להיות עשיר? למה גיבור? אומר, אם הרב לא עשיר, זקוק לאחרים, הוא לא יכול לומר את האמת. כך אומר הר"ן. הקדוש ברוך הוא נתן לו עושר. אם הוא חלש, קשה לו לדבר את האמת. עשיר, גיבור, חכם, ענב, וכולם עם משה למדנו. ידוע, משה רבינו התעשר משני דברים, פסול לך. מה זה פסול לך? פסולת של הלוחות לקח אותה משה. תמורת העבודה, בן אדם עובד בשמיים, אין צדק? פסול לך. ישב ועבד, עבד, לקח הזמיל והתחל לעבוד. הרי ידוע מה שאומרים, למה בלוחות הראשונות קיבל אותם על המוכן בשניות? הייתי צריך לעבוד. וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. פסל את הלוחות. אומרים כנראה מה שאדם מקבל על המוכן, הוא לא יודע להעריך את זה. לוחות ראשונות, מישהו אמר לך לשבור, מישהו נתן לך רשות. בחינם, הולך בחינם. הולך לבחור שב, 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 לעבור חביבי, קח הזמל, קח זה, תרגיש. אלה שמרגישים, היה צריך משה רבנו לעבור. אז מה ייתן לו הקדוש ברוך הוא? עבד 40 יום בלי כלום? אמרנו, פסול לך, פסול את כחבי שלך, וידוע כמו שהזכר הרב. זה הייתה אבן טובה, הכי קרה את נפריון. וגם, כתוב, עלית על המרום, שבי את השבי, לקחת מתנות. משה רבנו עלה למרום, ניצח את המלאכים, הגמרא בשבת, ידוע לכולנו. אז מה עושים מלאכים? שמה זה עולם האמת. מתחילה רצו לטרפד את משה, לבוא לקחת התורה, יחוז בכיסא כבודי, השב להם תשובה, למצרים ירדתם, לפרעוש תעבדתם, מצררה יש לכם, נצא. מלאכים נותנים לו מתנות. שם זה עולם האמת. צריך להודות על האמת. להודות על האמת זה דבר... עד כמה מותר לי לדבר? עוד 5 דקות. אז... כן,
נחידה.
שמע עולם האמת. מה כתוב? לקחת מתנות, לקחו מתנות, נתנו לו, מה יתנו לו? בומבוניירות? לא. אין שם בומבוניירות, גם אם רוצים אין, הם לא אוכלים. אבל אבנים טובות יש. אני לא יודע אם האבן הזו שנפלה שם ברוסיה, שמעתי שמחפשים אותה. אולי איזה אבן טובה ענקית. משה רבנו היה עשיר גדול, רוצה לתרום. כולם תרמו. הנשיאים תרמו, מה הוא יתרום? מה הוא ייתן? שקוע, שקוע, שקוע. מה לא, הקדוש ברוך הוא, תתעורר. אתה שקוע, מה תתרום בשבילי? ואתה, אתה התרומה הכי גדולה בשבילי. אני לא צריך. משה רבנו, עם המידות שלו, עם החוכמה שלו, עם ההקרבה שלו למען כלל ישראל. זוהי המתנה הכי גדולה. ועם כל גדולתו, להודות על האמת. משום שלהודות בטעויות, להודות על האמת, זה דבר שאין למעלה ממנו. כדי שאנחנו עסוקים לקראת פורים, חייב להגיד משהו בשם הרוחיים ויטל, שער הקדושה, פלא פלאות. כתוב בגמרא, מבני בניו של המן, למדו תורה בבני ברק. עוד בבני ברק, לא קל ללמוד. למדו תורה בבני ברק. השאלה היא בולטת. טוב, כבר ספר החינוך מקשה. איך בני בניו של המן? אז צריכים להיות יהודים, לא מקבלים גרים מעמלק. אז הוא מתרץ. שהם רימו וכבר קיבלו אותם משום חילול השם. הם לא אמרו שהם זרע עמלק. אז כבר קיבלו אותם איש, כמו הגבעונים שהתקבלו בימי יהושע. אז הוא שואל, איך יכול להיות, איך זכה אדם כזה? המן הרשע הגגי, הסוני הגדול הזה, להשמיד, להרוג ולאבד, מוכן לשקול, עשרת כיכר כסף לעושה המלאכה, תמורת עם ישראל. זכה שבני בניו ישבו ולמדו תורה בלשכת הגזית. סלחה בבני ברק. צריך להיות איזה זכות שהיא. במה זכו? במה זכה האדם הזה? זה לא דבר מבהיל, אומר הרב חיים ויטל. כשהלך הגמרא במגילה, אומרת שהלך המן, שנהפך עליו כל הגלגל, ברוך השם, ואמר לו, לך למרדכי, יהודי, תעשה כאשר דיברת. הלך, מצא אותו בבית המדרש, יושב 400 תלמידים, עם איזה פיילה של סולת, קמח, ועם הידיים שלו. חז"ל אומרים, היה מלמד אותם, ברכות קמיצה. ככה, אני אכנס לכל הפרטים. טוב, הסיפור ידוע. טוב, ככה המן בא אליו, שלום עליכם. אז המן אומר לו, תשמע דבר אחד. הקומץ הזה, אולי תסביר לי מה זה. אמר לו, הקומץ הזה, אנחנו מקריבים בבית המקדש, בעומר, בוא. אמר לו, תדע לך, מרדכי. הקומץ הזה, הקמיצה הקטנה הזו, הפילה את כל 10,000 כיכר כסף שלי. מה קרה? אומר המהרחו, מה קרה? הורידי את הטון. היה גאוותן, שאין כדוגמתו. מה יש? כל העולם קוראים ומשתחווים לאמן. יש איזה זקן שאתה היית עבד שלו. אז הוא לא משתהבית, תתקפל, מה קרה? מה אתה עושה מזה עניין? תעלים עין אף אחד לא. גאווה אדירה שאין כדוגמתה. והנה הוא מוכן עכשיו להודות בטעות. עשיתי טעות. אני, תדע לך, הקמיצה שלך יותר טוב מ-10,000 כיכר כסף. אדם מוכן לרדת טיפה קצת מהגאווה שלו. כך אומר המהרחו, אני לא מבין. אבל הוא יודע. הוא אומר, זה היה זכות היחידה שממנה מבני בניו של המן. מילנו גדול כמו משה רבנו. האיש משה ענב מאוד. מי גדול כמו מרן הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה. בתורה, במידות, בענבה. שהוא היה מתנה הכי טובה לעם ישראל. אנחנו מודים לצוות העוסקים במלאכת הקודש, לערוך את תורתו של מרן, שזכותו יגן עליכם ועלינו, אמן כן יהי רצון.
מוריי ורבותיי, תודה רבה לכבוד הרב. בעוד כמה ימים, ביום י' באדר, בפורים דפרזים, ימלאו 31 שנה לפטירתו של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. אנחנו התאספנו כאן הערב, ואני רוצה להודות מאוד לשני הדוברים והשלישי שמגיע בדרכו לכאן, ליהודה הראל, החבר יהודה הראל שהגיע ממרום גולן לכבד את זכרו של הרב צבי יהודה לכאן, ולרב מנחם פליקס שהגיע מלון מורה לכבד את זכרו של הרב צבי יהודה. אבל ליתר דיוק, אנחנו באנו ללמוד דרך אולי סיפורים, אבל דרך דברים עמוקים, את גדולתו של מורנו הרב צבי יהודה בסוגיה אחת גדולה וחשובה, שהיא סוגיית ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל. אני מבקש הערב, יחד עם הדוברים, לעסוק בסוגיה הזאת, לעסוק בה בקיצור הזמן, אבל באיכות התוכן, משום שנדמה לי שזהו דבר שצריך ללמוד אותו כסוגיה, ולא רק לספר עליו סיפורים שהם ירבו ויפליאו ככל אשר יפליאו. אולי כדי אילוסטרציה לדברים שיאמרו כאן, אני רוצה לספר סיפור שאיש לא יודע אותו חוץ ממני, שבדידי אבא עובדה. ביום, רשמתי לי כאן משהו בתולדות גוש אמונים, אבל אני לא אכנס לכל הפרטים, אולי הם יעלו במשך הזמן. גוש אמונים התחיל בכמה התחלות. אחת ההתחלות הייתה בביתו של הרב חיים דרוקמן, אולי אפשר לומר ההתחלה הראשונה. ואחר כך הייתה התחלה שנייה בכפר עציון, וכאן המקום להזכיר את זכרו הבלתי נשכח של חנן. הייתה התחלה שלישית בתל אביב, בבית ציוני אמריקה. הייתה התחלה רביעית ביד הרב הרצוג, בהתכנסות של תלמידי ישיבת מרכז הרב. זוהי התחלה של אחר מלחמת ששת הימים, והרב צבי יהודה ידע מההתכנסות הזאת ביד הרב הרצוג של הציבור, גם שם היו אותם דמויות ועוד רבים נוספים. אני הייתי באותו יום, נשלחתי על ידי הרב צבי יהודה לחיפה, לאיזה בית ספר, לתת איזה שיעור או הרצאה, אני כבר לא זוכר, וחזרתי למוניות וינזור, ליד מלון וינזור, מסעדת או מלון וינזור בעיר התחתית של חיפה. היה שם בתחנת מוניות של חפרים, וחיכיתי במונית שתתמלא החבורה לנסיעה. אני ידעתי מזה שבאותו יום רב צודה הזמין עליו הביתה גם עיתונאים, כדי לומר שאנחנו הולכים וצריכים להקים תנועת התיישבות. ואני מתחיל על האוטו, מתחיל לנסוע, לידי יושב לא פחות ולא יותר הרב ברוך מרדכי אזרחי, אז מראשי ישיבת חברון, לימים ראש ישיבת עטרת ישראל, יאריך ימים ושנים. והרדיו פותח ומספר, הרב צבי יהודה הכהן קוק, ראש ישיבת מרכז הרב, כינס בביתו עיתונאים, ושומעים את הדברים שלו. והוא אומר, אנחנו הולכים להקים תנועת התיישבות, בערך בסגנון הזה, בכל רחבי ארץ ישראל. הרב אזרחי מסתכל עליי ואומר לי, רב צבי יהודה, התיישבות, הטקסטי בתוך המונית בסגנון שלו, מה הוא בהתיישבות? שיקים את הישיבה שלו ויסדר את הישיבה שלו ואת הישיבה שלכם. התיישבות זה לא העסק שלו. רבותיי, 350 אלף יהודים היום מנהלו העסק הזה נמצאים רק ביהודה ושומרון. ואני רוצה לעצור בזה, משום שהסוגיה שאני רואה אותה כסוגיה, זה כיצד קרה הפלא הגדול הזה, שהאיש שהיה במשך שנים ספון בביתו, משום שהיה ערך את כתבי אביו. האיש שהיה בכל ימיו בנו של אביו, והגיע לישיבה לכאן, למקום הזה, והפך ראש ישיבה, ועדיין לא יצא, אבל ברגע מסוים, בשנות המאוחרות, אם אפשר לומר, של חייו, ברוך השם זכה לאריכות ימים, זכה והפך להיות מנהיג ציבור של נושא שאלה אותו לסדר היום, ועד היום עם ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל, יודעת להכיר, או לפחות להכיר, את המעשה הגדול הזה של התיישבות. במאבק על ההתיישבות, ושוב אני לא הרבה בדברים, כי אני יוצא מיד לומר, לתת דברים לידידנו יהודה הראל, כן, מנחם? במאבק על ההתיישבות, אנחנו יודעים שהיו כמה שלבים וכמה אופנים. היה גם סור מרע במודעות, כרזות, לא תגורו ולמען דעת, שהופצו ברחבי העולם הרחב כפשוטו של דבר במאות אלפים, אם לא יותר מזה, אולי מיליון של עותקים בכל השפות, ולמען דעת אולי בפחות עותקים, שזה בעצם היה מבחינת סור מרע שמאבק על שלמות הארץ. אבל היה גם מעשה טוב. העשה טוב היה לקרוא להתיישבות. ואנחנו יודעים שאחרי מלחמת ששת הימים, מן הבית הזה, אני נפרדתי מחנן ז"ל בבית הזה, בצאתו להתיישבות כמה ימים לפני לגוש עציון, לכפר עציון דאז, כמה ימים לפני ראש השנה תשכ"ח. מהבית הזה יצאו ועברו...
תשכ"ח?
ערב ראש השנה תשכ"ח.
ערב ראש השנה.
ולכם? זה היה שנת תשכ"ז, אבל שלושה ימים לפני ראש השנה תשכ"ח. מהבית הזה, על הספסלים האלה ישבו ראשוני המתיישבים אז במלון פארק בחברון שלאחר מלחמת ששת הימים. אני כבר מקדים קצת את המאוחר ולקרוא מה שגרשון שפט כותב על ידידנו רב מנחם פליקס, כל אחד מהדמויות שנמצאים פה, נמצאים בספר הזה. מנחם פליקס, תלמיד חדש בישיבת מרכז הרב, לא סלח לעצמו עד היום על שלא היה בין הראשונים שעלו לחברון, אף על פי שמן הצדק היה שיהיה ביניהם. בעת לימודיו בישיבה הגיע אליו שמועה שמתגבש גרעין התיישבות בחברון, נרשם מיד, אבל משום מה, כאשר קיבל הרב לוינגר את הרשימות, הושמט מידו משמו של פליקס ולא הודיעו לו על העלייה. ומכאן מתחיל סיפור החברותה עם בני קצובר, ומנחם מגיע לבני קצובר ומגבש יחד את גרעין אלון מורה, והדברים ידוברו עוד. אבל יהודה הראל זה סיפור אחר. יהודה הראל זה סיפור על מסע ומתן שהתמקד בשלושת הטילים שמערב לקונטרה אחרי מלחמת יום הכיפורים ובקשת הפסקת האש למניינם ב-22 באוקטובר. ואז הסיפור הולך כך, שוב גרשון שפט. שוב ושוב התברר שכל כישלון מוליד רצון נחוש יותר ואמצעים מתוחכמים יותר, שאולי לא היינו צרים בלעדיו. כישלונו של יהודה הראל להשיג תמיכה ליוזמתו מתנועת הקיבוץ המאוחד, נתנה לגוש אמונים את ההזדמנות להכריס את קשת. הראל לא היה מרוצה בתחילה לגמרי משתלטות זאת, אבל בסופו של דבר מסר את מפתחות העיר לחנן פורט. הוא עשה זאת בשני תנאים. גוש אמונים מתחייב לפתח את קשת ליישוב קבע ולא למאחז הפגנתי זמני, והמתיישבים החדשים יבטיחו לא להתנגד למעבר למקום אחר, והסיפור ארוך ויהודה ידבר עליו. אני רק אזכיר לך יהודה, שבערב אחד, לילה אחד, אני הלכתי לישון עם בני ביתי, ובמטבח אצלנו, ליד המטבח, בפינת האוכל, ישבת עם רב אלי סדן ויהודה, ועודד וולנסקי עד הבוקר להחליט איך תראה קשת. יהודה, בבקשה, דבר קצת. יהודה הראל, חבר קיבוץ מרום גולן, חבר כנסת לשעבר, איש מפלגת הדרך השלישית, היום הוא עוסק הלאה בהתיישבות ועוד לא נס לחו.
קווים לדמותי, כן?
כן, ודאי, על זה דיברנו.
כן. טוב, ערב טוב. אם הנושא הוא הרב צבי יהודה וההתיישבות, אני חושב שאני יודע על זה פחות מרוב האנשים כאן. ואני לא בטוח לשמה הוזמנתי. מה שאני אספר אולי, אני מתנצל על זה יותר על עצמי, בהקשר לזה. לתנועה הזאת שנקראה גוש אמונים, אני התוודעתי, הייתי על ידה, קרוב אליה, שיתפתי את הפעולה, לא הייתי בתוכה, אבל יש לי אופי של סטודנט קצת, וניסיתי ללמוד אותה, ואני מנסה עד היום, ועל זה כמה מילים. איך נוצר הקשר? תראו, אני בגיל מתקדם, ואני זוכר את התקופה שלא היו כיפות סרוגות, שבני עקיבא הלכו עם הברטים. כן, עם הברטים. והם היו תנועה עם קצת רגשי נחיתות על ידינו. ולא הייתה מפלגה דתית לאומית, היה פועל המזרחי, ונדמה לי שאני יכול להגיד היום שזה היה הזרם שקרוב לרב ריינס יותר משל הרב קוק באותה תקופה. אתם רואים שניסיתי ללמוד. כידוע, נציגיה בממשלה הזמנית התנגדו להקמת הממשלה אפילו, המדינה אפילו. ההתיישבות לאחר מלחמת ששת הימים, קיבוץ מרום גולן היה יישוב הראשון. לפעמים היה לנו ויכוח עם כפר עציון בנושא הזה, אבל עכשיו שמעתי בביטחון, כי אנחנו היינו חודשיים לפני ראש השנה. ולא רק זה, עוד הבדל, כפר עציון עלה אומנם בלחץ גדול, אבל באישור הממשלה. ואנחנו לא. אולי זאת הייתה התרומה שלנו, ועל כך בהמשך. גם היישוב הראשון של גוש אמונים כגוש אמונים, כמו שנאמר כאן, היה קשת, וביישוב הזה יצא לי עוד לפני זה, לאחר מלחמת יום הכיפורים, להתוודע לחנן, זיכרונו לברכה, ובקשת להתוודע ולשיחות ארוכות לתוך הלילה עם אנשים שהתנדבו לעזור בהקמת קשת וישבו בה שבועות רבים. אני מזכיר את יהושע צוקרמן, את שלמה אבינר, את חנה טאו.
עמדה אז לראות באקדח.
ואגיד שלמדתי הרבה. הקשר היה כזה, והעניין שלי היה כזה, שכל פעם שהייתי נוסע לירושלים, וכמעט כל שבוע הייתי נוסע לירושלים, בדרך כלל לפגוש את ישראל גליל, שמאוד שכנעתי אותו, ניסיתי לשכנע אותו והצלחתי, שקשת וגוש אמונים זה גם הזדמנות. גם איום וגם הזדמנות. מה שלא הצלחתי לעשות עם יצחק רבין. הוא אף פעם לא סלח את ההפגנות נגד קיסינג'ר, שעריך אותן, עם בעל הגויה, נכון? היו הפגנות כאלה, הוא לא סלח על זה. ויצא לי להכיר את הרב צבי יהודה. ואני אגיד שכל נסיעה שלי לירושלים, הייתי עולה לישיבה, זה היה המקום שממנו הייתי מטלפן, אז עוד לא היו טלפונים ניידים, והייתי עולה לשיחה איתו. עכשיו, שיחה איתו היה דבר קשה בשבילי. הוא היה יושב, אני מנסה להיזכר, הזיכרון הוא לא מה שהיה, וזה הרבה שנים, אבל אני זוכר שהוא היה יושב למעלה, מה זה היה למעלה, אני לא יודע, בחדר קטן, נעלי בית, והיה לי קשה קצת להבין אותו, א', בגלל שלא היו שיניים. נכון? שנית, העברה הייתה אשכנזית.
חצי.
שלישית, הוא דיבר בפואטיקה, בסגנון שירה. בשפה, לא שפת דיבור יומיומית. ודרש ממני מאמץ. אבל מה כל כך הערכתי? אני ראיתי שלנגד עיניי מתרחשת מהפכה בציבור הציוני דתי. הזכרתי את זה מריינס, שזה דתיים וגם ציונים. למצב שהציונות והלאומיות וההתיישבות והביטחון הם חלק מהאמונה. לא על יד האמונה, אלא חלק מהאמונה. ראיתי את השינוי הדרמטי הזה מתרחש, ומאוד חקרתי איך. ושמעתי על האיש הזה שיושב בחדר למעלה וכל כוחו בזה שעולים עליו לשיחות. כל הזמן עולים לשוחח איתו. ואין לו שום תפקיד רשמי ושום דרגה ושום תואר. ויש לו השפעה רוחנית שמחוללת מהפכה. ושמעתי ששנים הוא ישב ושמר את הגחלת של תורת אביו, עם מספר קטן מאוד של תלמידים. אני צודק או אני... אני בא מתנועה שזה היה בזמנו, ואני אומר בזמנו, אני די מבוגר, בזמנו אופי ההנהגה שלה. בתנועה שיצחק טבנקין היה בראשה, וגם כן לא היה לו שום תפקיד מוגדר. פעם הכריחו אותו להיות חבר כנסת, אחרי שנה הוא התפטר. הוא ראה שזה לא המקום שלו. מה הוא היה עושה? הוא היה יושב ומשוחח עם אנשים. והיה לזה כוח, הכוח של האמונה או העיקרון, או העיקרון שלא יכול לזוז. ומי כמוכם יודע, או כמוכם ותיקים שראו אותם בסרט, יודע כמה קשה להתנהל עם בן אדם שלא נותן לזוז, שלא נותן לזוז מהעיקרון. אני זוכר, ואתם תתקנו אותי, כי אני לא סומך 100% על הזיכרון, על עלייה אחת, נדמה לי לסבסטיה, אבל אני לא בטוח, שלקחו את הרב איתם. מה? כן. כן. ושאפשר היה להגיע שם להסכם שמפנים, אבל בעד זה מקבלים לעבור למקום אחר. למחנה יוסף, הוא לא הסכים. נכון? ולא יכלו להגיע להסכם. ובפעם הבאה כבר לא לקחו אותו, נדמה לי.
לא, לא בגלל זה.
טוב, בסדר. לא יודעים, אנחנו לא יודעים לנחש את העתיד, אבל גם על העבר אין לנו כל כך. אנשים היום לא מבינים את סוג ההנהגה הזה. לא מבינים. קראתי פעם בספר של סוציולוג חשוב, פרופסור, כבר לא בחיים, יונתן שפירה, שפרופסור כזה לסוציולוגיה, שהוא גילה מה היה כוחו המאגי והשפעתו העצומה על תנועת העבודה של ברקס נלסון. מה הוא גילה? שבין הדירקטוריון של בנק הפועלים הוא היה שותף בדירקטוריון הזה. שכנראה שזה היה כוחו. זאת אומרת, במושגים של היום קשה להבין את הכוח הזה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מאוד עקבתי ומאוד הייתי קרוב לתנועה שלכם. זה ריתק אותי. וראיתי גם את הקשיים, את הסתירות. קודם כל, האמונה הגדולה בממלכתיות, שבתנועה שלי אנחנו לא שותפים לה, בגלל זה לא היה לנו שום קושי לעלות להתיישבות בלי אישור ממשלתי. האמונה הגדולה בממלכתיות והערכים המוחלטים של ההתיישבות של ארץ ישראל. איך לחבר בין שני הדברים האלה? מישהו פעם אמר לי שאם אתה שומע משהו, מישהו אומר משהו שיש בו סתירה פנימית, אז תבין שיכול להיות שהוא צודק. כי אם אין סתירה פנימית, אז זה דמגוגיה בדרך כלל. כי זאת המציאות. אני בסוף רוצה לספר על קשת. כשנאבקנו נגד הנסיגה מקונטרה, היה ברור לנו שאנחנו צריכים לעלות שם היישוב. וביום שנודע לנו על ההסכם שנחתם בג'נבה, אם אני לא טועה, על של הפרדת הכוחות עם סוריה, אז דרך אגב, רציתי להגיד לך שבישיבה שקם בגוש אמונים הראשונה,
היו כמה התחלות.
ההתחלה ההתחלתית. אני לא משלים בביטוי הזה, היו כמה התחלות. התחלה יש אחת בדרך כלל, לא כמה התחלות. אצל חיים כדרוקמן. תראה שבספר כתוב שבמקרה הייתי שם, נוכח.
נכון.
מה? נכון? לא בתור משתתף.
אני דיברתי עם
חיים דרוקמן. מה? לא, לא, אני נסעתי לפעול בנושא אי נסיגה מקונטרה ביחד עם משה גורליק, זיכרונו לברכה, והוא נסע לשם, ואני ביקשתי אותו לנסוע לשם.
הוא גר אז שם, לא?
מה?
הוא אז גר במרכז שפירא.
לא, 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 הוא כבר גר ברמת מגשימים. ואני ישבתי בצד, לא הכרתי כל כך את האנשים, וחיים כדרוקמן אמר, נפתח בדברי תורה, אתם יודעים את זה אני זוכר. והוא אמר, ציטט את רבי אלעזר הכפר שאמר על ישיבה בארץ ישראל. אני לא זוכר בדיוק, אבל עסק בישיבה בארץ ישראל. כשהם גמרו לדבר ודיברו שם עדיין לא על התיישבות אלא על פוליטיקה גבוהה. אם הליכוד יהיה בממשלה, לא יהיה בממשלה. היו שם עוד שני חברי הכנסת הצעירים, אז... כן. אז בסוף הייתה לי החוצפה לבקש את רשות הדיבור, ואמרתי, אני רוצה להגיד לכם שני דברים. אחד, שברמת הגולן בדבורה התגלה המשקוף שעליו כתוב, זה בית מדרשו של רבי אלעזר הכפר. הדמות התלמודית היחידה שנמצאה בארכיאולוגיה, עוד היום. לא בכתבים, אלא באבנים. ושנית, תראו, דיברתם דברים חשובים. אם לא יהיה מישהו שמחר ייקח מכונית ויתחיל לעבוד מהבוקר עד הערב בשביל הדברים האלה, אז לא יצא שום דבר מהשיחה שלכם. באותו שבוע, חנן העלה את זה באספה ב... כפר עציון, ועם טנדר הפז'ו, קיבל טנדר פז'ו, התחיל לנסוע. אני חוזר לקשת. בערב אחד, באספה במרום גולן, עם חברים מרמת מגשימים, החלטנו להקים יישוב, כשנודע לנו יום קודם על הוויתור על קונטרה, להקים יישוב בקונטרה. באותו בוקר... זה אגדה.
כן.
זה אגדה. קשת...
אגדה כתובה.
כן. קשת, אני הייתי נוכח בשם. קונטרה זה קשתות בערבית. והיה איתנו חבר, שכחתי את שמו, שעבד בחברה להגנת הטבע. והוא אמר, אני מציע לקרוא למקום הזה על שם הקונטרה בעברית, הוא הציע קשתית. אני אמרתי, קשתית לא מצלצל טוב, אני מציע קשת. זו הייתה התרומה שלי, מקשתית לקשת. אבל אחר כך מצאו את ראשי התיבות, וזה לא נורא. בכל מקרה, בבוקר בא לנו הרעיון, עם עוד חבר אחד השגנו אישור של, וזה סיפור איך שאני לא אספר, אישור של פיקוד הצפון. ומצאנו את המקום, את הבונקר, ועם חברים ממרום גולן וחברים מרמת מגשימים, הקמנו את היישוב. ההחלטה הייתה בערב ולמחרת, בבוקר זה הוקם. והיינו בטוחים שנוכל לגייס לזה, כמו שנאמר כאן, חברים מקיבוצים. ושלחנו את החבר שרכז את זה ממרום גולן, אסף נקרא, נתנו למכונית, והוא הסתובב ביישובים לרכז קבוצה שתהיה בקבע שם. וככה זה היה כמה שבועות, והוא לא הצליח. ובאותו זמן הייתה הפגנה בירושלים של הגוש, נכון? ופוזר שם...
של הפרופסורים מול הבית של...
כן, פוזר שם הכרוז, תעלו לקונטרה, כי יש שם יישוב. ובדיוק כמו שנאמר, זה מדויק, פתאום התחילו להגיע החבר'ה עם הספרים, ספרי לימוד גם, למלות את הבונקר. בהתחלה אמרתי לאסף, באתי הבוקר, אמרתי, מה זה? כל החבר'ה, אנחנו צריכים אנשים שיעבדו גם. הוא אומר, מה אתה אומר לי? הם עובדים יותר טוב מאחרים. היה לנו, אנחנו נתנו להם שטח לגן ירק, והן זיווה נתנו להם עבודה במפעל. אבל אנחנו לא הצלחנו להשיג את האנשים. ואז יום אחד, אני פחדתי שהעסק הזה יתפזר, ואז יאשימו אותנו שלא עשינו יישוב, אלא עשינו הפגנה. בערב נפגשתי עם חנן, וישבנו רוב הלילה אצלי בבית, ואני ביקשתי אותו שיקח אחריות על ייקח את היישוב. ואז הוא אמר לי, אני גם כן פחד מהאחריות, אני יכול לעשות את זה רק בתנאי שבין האנשים שהיו שם היה מישהו שבאותו רגע תפקד כמזכיר או כמרכז הקבוצה, זה היה אלי סדן. בתנאי שאלי יבוא לשנתיים למקום. אמרתי לו, נו, אז מה הבעיה? הוא בא רק לשבועיים, אבל צריך לשחרר אותו מהישיבה. הוא היה לא רחוק משירות בצבא ולמד בישיבה. איך אפשר לשחרר אותו? אני אומר, רק אם הרב יגיד לו, אז הוא יבוא. לפנות בוקר נכנסנו לאוטו של חנן ונסענו לירושלים, חנן ואני, והצגנו את העסק לרב צבי יהודה, והוא אמר את המשפט שאותו אני זוכר, עכשיו יישובים יותר חשוב מישיבות. זו תשובה למה שנאמר במונית, כן? כן. עכשיו יישובים יותר חשוב מישיבות. למחרת, בטרנזיט, אלי סדן וורדינה, נדמה לי שכבר היו שני ילדים, אם אני לא טועה, עלו לבונקר של קשת, נכנסו לבונקר, וזו הייתה תקופה של הפגזות קשות, מלחמת ההתשה שהייתה בין המלחמה ובין חכימה להפסקת האש, והיום קשת יישוב מצליח, גדול, והמעשה הזה, אני חושב שהיה בו מתרומה לדרך שנגמרה ב-350 אלף, עד היום, עד רגע. יש התחלה אחת ואין בכלל גמר, נכון?
הרבה
התחלות. כן, אין גמר. אז זה מה שרציתי לספר, ואני מודה לכם.
יהודה, אתה לא חוזר עוד ערב לגולן, אבל אתה חייב עוד לשמוע את מנחם פליקס. הציבור פה, ציבור צעיר, אין להם זמן. טוב, רבותיי, יהודה הראל יהודי צנוע וחסכן במילים, אבל אנחנו לא מבטרים לך עוד לשמוע ולהשמיע. הרב מנחם פליקס, צריך להקדים הקדמות או לא? תגש לעניין. אבל לפני כן אני רוצה לומר ליהודה רק דקה. התמונה הזאת, לדעתי, היא התמונה מאוד משמעותית. התמונה של הרב ציודה עם שתיל בידו, במחנה חברה, כאשר יוסי ארציאל, הרב צבי טאו, גאולה כהן, רבי יעקב פילבר, רבי נחם פליקס, ורבי ציודה מחזיק ביד את השתיל, כאשר בחווארה מנסים את סבסטיה מספר א', זה יותר נכון, את העלייה הראשונה. רבי ציודה חזר אחר כך, זה היה יום רביעי, והשיעור באותו יום התקיים. רבי ציודה אמר, רוב היום היה קידוש השם. מה לא היה קידוש השם, הוא לא רצה להסביר. אבל ככה, עברו כמה דקות, הוא אמר, אמרתי לי, יונה אפרת, מפה אני לא זז. עשה ככה עם, עם חזה גדול קדימה, אמר, מפה אני לא זז. אבל יונה הצליח לשכנע אותי לעלות לאוטובוס. ואז התמונה הזאת נשארה כשהוא מחזיק את הגדר ביד אחת ואת השתיל ביד השנייה, ונחם פליקס היה שם, אז בבקשה.
זה כמעט בנאלי להגיד, אבל צריך לחזור על הדברים אשר רבי יוחנן התחיל בהתחלה. רב צבי יהודה של אז, תמיד זאת אומרת, אבל גם אז, בדירה ישנה, ברחוב עובדיה, בלי טלפון, גם לא, מי, מה?
לא.
בלי טלפון, טלפון היה אצל השכנים ממול. גם הישיבה, אומנם כבר לא הייתה פה, כבר הייתה שם, אבל לא היה מי יודע מה, לא היו לו גייסות. לא היו לו גייסות, היה לו כוח רוחני, וזה מה שהפעיל. היה אחרי, קצת כמה ימים אחרי, קצת אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה גלריה מאוד מאוד מכובדת של מחשובי הסופרים ואנשי הרוח שבמדינה, שהקימו את התנועה למען ארץ ישראל השלמה, באמת. משמנה ושלטה של הציבוריות הישראלית. זה היה חשוב, ועשו כל מיני דברים כתוצאה מזה, אבל הכוח של הבן אדם הזה, האחד, בלי הרבה גייסות, זה ה-350, או יותר כבר ברוך השם, זה מהחדר הקטן ההוא, מהתמונות שהיו תלויות שם מאחורה, של הרב זצ"ל ושל הרצל, ושל עוד כמה רבנים חשובים, מהחדר הזה יצא המפעל הזה, אין לזה הסבר. רק, אין לזה הסבר פרקטי, לפי דעתי, רק הסבר כוחות רוחניים. רבי יוחנן הזכיר, לא יודע, מי היה הראשון, לא משנה, נגיד, בעניין כפר עציון. כפר עציון האישיות המרכזית שריכזה את העניין ושדחפה את זה, זה היה חנן. וחנן היה אחרי תקופת לימודים לא ארוכה בישיבה, הוא הגיע מקרם ביבנה, אבל לא תקופת לימודים ארוכה בישיבה. טוב, השאיפה לחזור לגוש, לחדש את כפר עציון, הייתה נטועה כל הזמן. אבל בפועל זה פרץ, כמובן, כאשר במלחמת ששת הימים, כאשר האפשרות נפתחה, אבל לא היה בבעיה. מצד אחד הוא תכנן להמשיך ללמוד בישיבה. מעין הבעיה שסופר פה על אלי סדן. הוא רצה להמשיך ללמוד בישיבה. אבל מצד שני, הוא הרגיש שהוא גורם חשוב באפשרות של חידוש היישוב בכפר עציון. ואז הוא הלך להתייעץ עם רב צבי יהודה. זה הוא סיפר לי, אבל אחר כך ראיתי את זה גם כתוב. הוא הלך להתייעץ עם רב צבי יהודה, ורב צבי יהודה ניתח איתו את המצב, וחשוב עכשיו, חשוב עכשיו, כי אם לא עכשיו, מי יודע, הסיפור של רב זרע, צריך עכשיו. ומצד שני, הוא גורם מרכזי, בלעדיו אולי זה לא ילך כל כך. נו, אז זה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. אז צריך ככה, ככה קם כפר עציון. היה עוד סיפור, יוחנן יודע אותו בדיוק, הרי הוא נזכר פה ברמז. היה להם כמה וכמה פגישות אצל לוי אשכול, ראש הממשלה, זיכרונו לברכה. ולוי אשכול כדרכו, עוד יותר טוב ממה שעכשיו, אבל בכל אופן, אישור לא ניתן, היו גמגומי, היסוסים. ואז הייתה פגישה מכרעת לפני הפגישה הזאת הוחלט בקרב החבורה שהתעסקה בזה, שאם בפגישה הזאת לא ינתן אישור, עולים בלי אישור. התנחלות בלתי חוקית בלשוננו של היום. עולים בלי אישור. ואז, אבל אם עולים בלי אישור, ולא כל החברים של הקבוצה היו שלמים ב-100% עם זה, אז צריך סיוע מחברים נוספים שלא שייכים לבני כפר עציון, לקבוצה שהתכוננה להתיישב ממש, ומאיפה לוקחים סיוע? אז כמו שאמרתי, מרכז לא הייתה מי יודע מה, אבל מגבשים קבוצה שאמורה לסייע מבין בני הישיבה במרכז. והפגישה, נדמה לי, אם הייתה, אם אני זוכר טוב, הייתה ביום שישי במשרד הביטחון בתל אביב, והסיכום היה שחנן מתקשר ליוחנן, גר לא רחוק מהישיבה, חנן מתקשר ליוחנן, אם צריך אותנו לעלות ביום ראשון, הפגישה ביום שישי במשרד ראש הממשלה בתל אביב, וחנן מתקשר ליוחנן ואומר לו, מלכה קמה. נכון או לא? זה הסיפור? מלכה קמה. ואם, זה הקוד, אם הוא מודיע לנו, לחבורה שהתארגנה לעזור, אז אנחנו יודעים שביום ראשון, אצלי עוד שכב אחר כך, עוד חודשים אחרי זה, שכב במרפסת איזה שליל של טייל בשביל העירוב שהיינו צריכים לעשות, אבל באותה פגישה, זו הפגישה המפורסמת, שבה ניתנה ההסכמה המאוססת, נו קינדר לך, אם אתם כל כך רוצים, זה מה שיש כל אמר להם. סליחה?
אם יהיה חסר מיליון, אני אשלים.
ואז ניתנה הפגישה, ואז כבר הוא, כשחנן צמצל ליוחנן, אז הוא כבר לא אמר לו מלכה קמה, הוא כבר אמר לו, קיבלנו אישור, ואז התפתח ויכוח שהוא גם כן די אופייני, בין חנן לבין רב מוישה, לבין הרב לוינגר, האם בכל זאת לעלות עכשיו מיד, או עכשיו שיש אישור, אז בכל זאת נחכה את הכמה ימים, ואז זאת הייתה אותה עלייה שאחר כך באמת הייתה באישור, כמה ימים לפני ראש השנה. זה האישור. טוב, נעזוב את מרום גולן. ביהודה ושומרון זה היישוב הראשון. אני לא זוכר מחולה, אם היא הייתה לפני זה או אחרי זה, אני לא זוכר. חווי. עכשיו, טוב, כדי סיפורים ארוכים, אפשר לספר מכאן את הדרך הראשה. העלייה, מה שהוזכר פה, לא במדויק בערך, הניסיון הראשון שלנו, של גרעין אלון מורה, להתיישב בשומרון, זה היה אחרי שגם כן אנחנו ניסינו גם כן בדרך הטבע לקבל אישור, לא קיבלנו, נמשך ונמשך ונמשך, סליחה, ואחר כך פרצה בינתיים מלחמת יום הכיפורים וכולנו גויסנו למשך חצי שנה פחות או יותר. טוב, ראינו שאין אישור אנחנו לא מקבלים והמצב התחיל ללחוץ יותר, התחילו לשיחות של הפסקות אש, אחרי שכבר אנחנו השתחררנו והחלטנו שאנחנו רוצים לעלות בלי אישור. בלי אישור של הממשלה, נעלה, אבל אנחנו צריכים אישור של הרב צבי יהודה. זאת אומרת, עוד פעם, המזכירות של הגרעין, לא כולם היו בני הישיבה, מבני הישיבה, אבל היה ברור לנו שאנחנו, אומנם אישור של ראש הממשלה, אז זאת הייתה גולדה מאיר, באמצע בין התחלפה גולדה עם רבין, ו... בקיצור, הלכנו לבקש אישור, לומר לרב ציודה שאנחנו רוצים לעלות, ורב ציודה לא הסכים. חשש, אני רוצה שתבינו, זה חזק. רב ציודה חשש, אני לא יודע, יש כאלה שמתיימרים לזכור מילים מפורשות, בדיוק את המילים. אני לא זוכר אם הוא אמר מלחמת אחים, לא מלחמת אחים. הוא חשש מהעימות שיבצר, שעלול להיבצר בינינו ובין כוחות הביטחון שיבואו להוריד אותנו אם אנחנו עולים בלי אישור. והוא התלבט והוא אמר, תביאו לי, לא, אני צריך להתייעץ עם בגין. בגין היה אז ראש האופוזיציה. אנחנו כבר דיברנו לפני זה עם בגין וידענו שבגין גם כן חושש מאותו דבר. ולא שמחנו על זה, אבל טוב, אבל שיודע מה שצריך להתייעץ עם בגין, אז תדאגו שבגין, בגין הגיע לרב, וכמו שחששנו, ככה היה, זה רק חיזק את החששות של הרב. ואנחנו באנו אליו, והוא אומר, טוב, נו, אתם רואים, זה אני... לא מסוכן, לא כדאי, אסור, לא טוב. תבינו, לימוד בין יהודים דבר לא טוב. קל וחומר עם, עם צבא ישראל. מה זה, צבא, מה זה היה אצל רב ציודי? זה היה בגדי קודש. תמיד הוא היה מספר שהרב שר ישוב, כשהתחתן, בא לחתונתו עם, עם מדים. ואז היו החתונה עוד מכמה מגדוי לירושלים, ואמרו, מלא, בן אדם הולך לעבודה עם בגדי עבודה. הוא היה אז רב צבאי, הרב שר ישוב. בא, בן אדם הולך לעבודה עם בגדי עבודה, שחתן, אפשר להבין. אבל לחתונה, תבוא כמו שיהודי בא, עם, עם לבוש רבנים, מה? והרב צבאי אמר, לא, זה אמנם הבגדים האלה גם הם, יהודים רעים ושלמים הלכו עם זה, אז גם זה קיבל משהו. אבל מדים של הצבא, צבא ישראל, אז אם עימות עם יהודים זה לא טוב, קל וחומר, בקיצור, לא הסכים. לא, אז, אבל אנחנו לוחצים. אז טוב, אז נתייעץ עם הרב גורן. אנחנו כבר גם דיברנו עם הרב גורן עוד לפני זה, וידענו שגם זה לא כל כך, לא כל כך, לא יעזור לנו, נגיד ככה. אבל טוב, אתה יודע, אמרתי עצם רב גורן. בקיצור, עוד התייעצות ועוד התייעצות, וכל הזמן, כמה פעמים, אני לא זוכר כרגע בדיוק, פעמיים, שלוש, ארבע, שנפגשנו איתו, ולא ניתן לנו האישור של הרב שלנו. אבל בנו זה בער. אז החלטנו, ולחץ, התחיל, המצב לחץ, התחילו, כמו שאמרנו, שיחות, הסכמי הפרדה, והסכמים פה, והסכמים שם, ונעשה, ולנו זה בער, וגם אי אפשר להחזיק את ה... אנחנו מפוזרים, הגרעין כולו היה 20 וכמה משפחות, אבל מפוזר בכל מיני מקומות, ואי אפשר להחזיק את זה לאורך זמן. החלטנו שאנחנו עולים בלי אישור של רב ציודי. אבל אי אפשר לגמרי בלי אישור, אז מה כן? אנחנו נבוא אל הרב ונגיד לו שהחלטנו שאנחנו עולים. ונראה. ואנחנו, מה אנחנו רוצים ממנו? אנחנו איתם ממנו רוצים את ברכתו. וכך היה, ובאנו אליו. טוב, בני מספר את זה ביותר דרמטיות, אני אעשה את זה בקיצור. בקיצור, באה המזכירות של הגרעין, באה לרב ציודי לבית שם, ברחוב עובדיה. והוא קיבל אותנו במאור פנים, ודיברנו, אבל לא אמרנו לו בדיוק. ובסוף הוא מלווה אותנו כבר לדנק, ואנחנו כבר עומדים לצאת. ולפני שאנחנו יוצאים, אז אנחנו, אבל באנו בשביל זה, אז מה אנחנו? אז אנחנו בקיצור, בסוף אמרנו לו, לא, אני קופץ, בסוף אמרנו לו, הרב, החלטנו שאנחנו עולים. אז הוא מסתכל עלינו, אני הרי אמרתי לכם, אז אמר, כן, אנחנו החלטנו שאנחנו עולים, אז מה אתם רוצים ממני? הוא שואל אותי, אמרנו, אנחנו רוצים ברכה. היה איזה חוצפן אחד, זה לא היה קל להגיד, בכל אופן, זה הרב שלנו וזה... ממנו אנחנו שואבים את הכוח, אבל לא הייתה ברירה. בקיצור, אמרנו לו, אנחנו החלטנו שאנחנו רואים ואנחנו רוצים את ברכתו של הרב. והוא בירך אותנו. חיבק אותנו ונתן לנו ברכה. עכשיו, צריך ללמוד את זה. זאת אומרת, מה, מעיקר המייק הסבר, והשת המייק הסבר, ואם אתם רוצים, אז צריך להגדיל את הקושייה עוד הלאה בהמשך. כי באמת רב ציודי הגיע אלינו, אנחנו לא הבאנו אותו. הגיע אלינו, זה היה הניסיון הראשון של ההתיישבות שלנו, היה, אחר כך זה היה בניסיונות הבאים, בדרך כלל היו בסבסטיה, זה היה על יד מחנה חורון, קצת צפונית לחווארה, על יד מחנה חורון, היום זה על יד מפקדת חטיבת שומרון, מאחורה. בקיצור, אנחנו החלטנו שאנחנו עולים וקיבלנו את ברכתו, והגרעין התאסף עם קצת... קצת עוזרים לא הרבה, סדר גודל של 100 איש היינו, אולי 120, מאורגנים עם הכל, התאספנו במחולה. ומשם כל הגרעין אמור היה לצאת ממחולה דרך, בקיצור עברנו בתוך שכם והגענו לאן שרצינו, אבל קפצתי, נחזור טיפה אחורה. אנחנו כבר במחולה, למחרת בבוקר אנחנו צריכים לעלות, פתאום מגיע טלפון, מבית, לא זוכר מי צלצל, בדיחי, רבי יוסי בדיחי, או חנן, אני לא זוכר מי צלצל. מה? בקיצור, מצלצלים אלינו למחולה, ואנחנו כבר לחוצים, כמו ערב מבצע. במחת בבוקר, לפנות בוקר, אנחנו עומדים לצאת עם אנשים, עם הילדים, עם מגרש משחקים, עם ספר תורה, עם ספרים, עם אוהלים, הכל מאורגן. לפנות בוקר אנחנו עומדים לצאת, והם לקראת, אני יודע, 10 בלילה, לא יודע, מתישהו בלילה מגיע טלפון, הרב סיודה מבקש לדחות את העלייה ביום. מה קרה? חנן, שיהיה בריא, שיהיה בריא, זכרונו לברכה. חנן שכנע את רב סיודה, מה פירוש שכנע? אמר לרב סיודה, צריך לעשות עוד ניסיון, אולי בכל זאת אפשר לוותר, להימנע מהאימות, אולי נעשה עוד ניסיון לקבל אישור. מה הניסיון? שהרב ידבר עם שר הביטחון באז, שמעון פרס, שידבר עם שר הביטחון, ששר הביטחון ייתן אישור. טוב, אז נקבע פגישה, מחר שר הביטחון אמור לבוא, ולכן חייבים לדחות את זה, כי אולי נקבל בעזרת השם אישור. אנחנו היינו נורא, מי שהיה פעם, כל מי שהיה בצבא ויודע מה זה, שאתה כבר נמצא בשטח הערכות, ופתאום אתה כבר עם החגור ועם הכל, ופתאום נותנים לך, עוצרים אותך, זה היה הרגשה שלנו בערך, אבל אין ברירה, אם שיודע מה לחכות, מה נעשה? מחכים. אנחנו אז כעשנו על חנן, דרך אגב, זה לא פעם היחידה שהיה לנו ככה, אבל בסדר. הקיצור, אנחנו מחכים. ושמעון פרס בא אצל רב ציודי, לפי מה שאנחנו שמענו, אני לא הייתי כמובן, ואנחנו היינו שם כבר, שמעון פרס בא לרב ציודי, רב ציודי אמר לו ככה וככה וככה, ושמעון פרס אמר, אני בעד, אז שמעון פרס היה בעד. רבין היה נגד, שמעון פרס היה בעד, זה התחלף מדי פעם. הקיצור, כן, כן, הקיצור, שמעון פרס אומר לו, אני בעד, אבל... זה לא הסמכות שלי, אני לא... עוד פעם, ככה וככה, בסוף רב ציודי אמר, אם אתם לא, לא, אם הם לא מקבלים אישור, אני אהיה איתם. ואז, להפתעתנו, אנחנו לא ידענו מזה, כשאנחנו עלינו יום אחרי זה, הגיע במכונית של אריק שרון, הגיע רב ציודי, גאולה כהן, זבולון המר ויהודה בן מאיר הגיעו.
משה שמיר.
כן, אבל אני מדבר, בסדר, בסדר. אבל לא, בסך הכל לא היינו... ואז היה, היה, סתם סיפור, לא שייך לרב ציודי, אז אני אקפוץ על זה. לא משנה, אנחנו שם היינו מאורגנים היטב, ורב ציודי הגיע, ואנחנו קיבלנו אותו כמובן, והוא נטע עץ, ויש תמונה מפורסמת שהוא נוטע את העץ, לא יודע אם זה מופיע פה בספר או לא, הוא נטע עץ, וכדרכו היה מברך, כן, מופיע התמונה
הזאת.
וכדרכו, היה מברך ביישוב חדש שמגיע, והתייחס את זה כאל יישוב, היה מברך, זו התמונה שדיברת עליה מקודם, כן? פה לא רואים אותו ממש עם העץ, מחזיק את העץ ביד, כן. יש תמונה יותר, בסדר, לא משנה. בקיצור, הוא נטע עץ, וברך בשם ומלכות, מציב גבול אלמנה, או שחיינו, אני לא זוכר. ברך, בכל אופן, ברכה בשם ומלכות, זה אני כן זוכר. בשם ומלכות, ברך, ואחר כך התחילו להגיע עד אלוף הפיקוד ובטלפון עם ראש הממשלה, כן, רבין, ומה שיהודה הזכיר, אז אני בשלב מסוים של ההתדיינות ואחרי ניסיון אחד שכבר ניסו ואנחנו התעקשנו ו... ניסיון פינוי אחד, ולא צלח, בקיצור, באחת ההפסקות האש, במרכאות, הציעו לנו לעבור, לא למחנה יוסף, זה טעות, זה גם פה כתוב טעות, גם חנן, לא משנה, הציעו לנו לעבור ללינת לילה, ללינת לילה, למחנה קדום. בסוף שהגענו אליו אחרי הרבה זמן, אבל ללינת לילה, לא משנה, מחנה יוסף צץ בשלב יותר מאוחר, אבל באמת זה לא חשוב, לא משנה. הציעו לנו לעבור ללינת לילה למחנה צבאי באזור, אוקיי? ככה. ואנחנו, המזכירות בצד, מתכנסת, כן, כן, לא, כן. אנחנו כבר היינו אחרי שני ניסיונות שניסו להוריד אותנו, וראינו, ובינתיים הגיעה עוד פלוגת מג"ב, וראינו שאוקיי, אם אנחנו לא נקבל את ההצעה הזאת, אז תוך עוד שעה או כמה זמן, לא נשאר גם לא פה ללינת לילה וגם לא במקום אחר ללינת לילה. אז מה יש לנו להפסיד? נלך ללילה. הציעו לנו לעבור, זאת הייתה הצעה של רבין, לעבור ללינת לילה למחנה צבאי, למחרת הוא יקבל אותנו לפגישה. זו הייתה ההצעה. ואנחנו התלבטנו והחלטנו שאין ברירה, נזכיר לזה מה יכול להיות. הרי בין כך עוד מעט יפנו אותנו. אוקיי, אנחנו הסכמנו, אבל אנחנו צריכים את ההסכמה של הרב, והרב איתנו. אז הלך, ניגשנו לרב, ואמרנו לו, ככה וככה, והוא, בשום פנים ואופן, לא. מה פתאום? מה, זה ארץ ישראל או לא ארץ ישראל? אז למה פה לא? למה שם כן? מה לא? חד משמעית, לא. לא, לא יתיר לנו בכלל מקום להתלבט. אני מוכרח לומר שאנחנו, או לפחות חלקנו, חשבנו שזה טעות נוראית, מה שהרב ציודו אומר, אבל מה נעשה? אין לנו ברירה. ונתנו תשובה שלילית, ובאמת באו, והיה אחד הפינויים הלא קלים, הראשון, אבל קשה, הכי חריף בהתנגדותו. בסוף, איך הוא עלה אז, מה שאתה אמרת, זה אני לא יודע. כי אני כבר אותי משכו כבר לפני זה, לפני זה לאוטובוס. אבל באותם שלבים שאני הייתי נוכח, הכי חריף, לא רק בהתנגדות להצעה הזאת, גם בביטויים כלפי יונה אפרת, זכרונו לברכה, וכלפי המפקדים האחרים שהיו שם, חריף מאוד. תראו בי. החזיק את הגדר, הידיים, גדר טייל, הכי חריף היה רב צבי יהודה. בסופו של יום, אחרי שפינו אותנו, וכולם הוא בסוף פונה, הוא נשאר כבר לבד, הוא פונה. הגענו לדרך אגב, לאן הגענו? הגענו למרכז, לישיבה הגענו. לא היינו בני הישיבה, אני כבר הייתי כבר... אז מי שרוצה, יש לו קושייה, צריך לחשוב על תירוץ. יש לי כמה אפשרות, סברה של תירוצים. מה זה הבן אדם הזה, הרב צבי יהודה הזה, שמצד אחד כל הזמן בהתחלה התנגד. בסוף, בעצמו, בא. והיה הכי חריף בהתנגדות שלו. טוב, בסדר, הוא לא הלך מכות עם החיילים, נו. גם אנחנו לא בדיוק הלכנו מכות, אבל התנגדנו כמה שיכולנו. אבל הכי חריף היה הרב צבי יהודה, אותו בן אדם שחשש מהעימות. אז יש לכם קושייה, תחשבו על תירוץ. לי יש תירוץ, נראה. על כל פנים, בעניין קשת. סתם ככה, זה אנקדוטה. זה באותה תקופה שהיה ההפגנה שהתחילה, השביתת שבט של אנשי הרוח, שהתחילה בהתחלה קראו לה יחזות גולדה, מול הבית שלה. אחר כך זה עבר מול משרד ראש הממשלה, ואנחנו היינו שם, בין שאר האנשים, גם אנשי גרעין אלון מורה, ואז באו מישהו, אני לא זוכר מישהו, בא מ... זה היה כמה ימים, במהלך שאנחנו היינו שם, עלתה הקבוצה, עלו החברים לבונקר בקונטרה, ובאו ואמרו, אני זוכר, אברהם מיץ ניסה לשכנע אותנו, אין ברירה, הגרעין היחיד שעומד מוכן יש ברזרבואר, יש גרעין התיישבותי שמוכן, רוצה להתיישב, זה גרעין אלון מורה. לא היו אז גרעינים אחרים. אז עכשיו אי אפשר, נכנסו שם לבונקר בקונטרה, והחברים שנמצאים שם עומדים, לא מחזיקים מעמד, עומדים להתפזר, צריך שאתם תעלו לשם. יכול להיות שגם חנן ניסה לשכנע אותנו ככה. ואנחנו התלבטנו. כי אנחנו ראינו את תפקידנו במרכז השומרון, על יד שכם, אם אפשר בשכם. ולא רצינו, אבל מצד שני, אני עליתי למעלה, לקונטרה, הייתי שם כמה ימים, שבוע, ראיתי שהוא עניין מתארגן, שבאים חבר'ה אחרים, ירדתי בחזרה, אני עזבתי את ה... שם דרך אגב, זה היה בתקופה שהיה, עוד היו קצת חבר'ה מהחבר'ה הקודמים, והיו... אני זוכר, אני הייתי צריך לשמור בלילה, היה תורנות שמירה, והראו לי את המיטה של את מי שאני צריך להעיר, איפה הוא ישן, מי במשמרת אחריי. אני זוכר, באתי להעיר אותו, ואני ניגש להעיר, אני רואה, זה בחורה. אז לא, לא, אז הלכתי, אבל לא, אני לא יכול לשמור כל הלילה, מה אני... אז חזמתי עוד פעם, בקיצור, הסתבר, זה היו שם שני חבר'ה, זאת אומרת, היה גם בחור, היה... שכבו, היה חקר, בקונט כזה לא, היה קר, אז שכבו להתחמם. בסוף הערתי אותו, מה אני אעשה, לא... על כל פנים, עוד סיפור אחד על רב צבי יהודה, שגם כן קשור לעניין, לפי דעתי. אנחנו אחר כך, אחרי, זה היה מה שסיפרתי מקודם, זה היה בניסיון הראשון של ההתיישבות של גרעין אלון מורה. איתו הפך גוש אמונים, ומה ש... כמו שיהודה אמר בהתחלה, זה היה עוד דיברו יותר על... על כיוונים פוליטיים בתוך שיעה, בתוך המפד"ל, שיעה, לא שיעה, שיעה... בקיצור, עם הפעילות של גרעין אלון מורה, זה הפך יותר לתנועה רחבה יותר, לא דווקא בתוך המפד"ל, ו... ותנועה שקשורה יותר למעשים התיישבותיים גם. הקיצור, אחרי הרבה סיבובים של עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון, בסופו של דבר הגענו בחנוכה תפשין למדבר, נדמה לי, לקדומים. בהתחלה, כשהיינו בקדומים, אני מוכרח לומר את זה גם כן, מה שאתה אמרת, מה יהודה אמר, יהודה הזכיר שבפעם הבאה שכבר לא הבאנו, לא הבאנו את רב צבי יהודה, גם בפעם ראשונה, כמו שאמרתי, לא אנחנו הבאנו אותו, וזה לא, לא שלא הבאנו את רב צבי יהודה. יש איזושהי אגדה, אני לא חושב שהיא נכונה. מה אני אגיד? אני חושב שהיא לא נכונה. כשאנחנו הסכמנו בסופו של דבר, כשהיינו בסבסטיה האחרונה, שבעקבותיה עלינו לקדומים, קדום. מחנה קדום, כן, שבעקבותיה עלינו לשם, שכאילו ההסכמה שלנו לדבר הזה היא לא הייתה מקובלת על רב צבי יהודה. רב צבי יהודה לא היה, לא היה איתו קשר טלפוני גם. למה אומרים שזה לא, שכאילו ענינו, לא היה מקובל עליו? כי משווים את זה לפעם הראשונה, אבל זה לא דומה בכלל. בפעם הראשונה דובר ככה, אני אמרתי עוד פעם, דובר על לינת לילה, למחרת יקבל אותנו לינת לילה, נקודה. פה דובר על הקמת יישוב, והיה לנו הסכם כתוב עם שר הביטחון, שמעון פרס, שהוא היה בקשר טלפוני, יש את הכתב יד שלו, יש לנו בידינו, כמה הנקודות של ההסכם הזה, בקשר טלפוני, אנחנו ישבנו בלשכה שלו, איתו, והוא בנוכחותנו בקשר טלפוני עם ראש הממשלה, כי הוא פחד לעשות את זה לבד, בגלל היחסים הטובים שביניהם, ובקיצור, הגענו לקדומים, ואנחנו כבר מתחילים להתבסס שם, אנחנו מבקשים את רב צבי יהודה שיבוא לבקר אותנו. ומדי פעם מבקשים אותו, ולא, רב צבי יהודה, כמו שאמרנו כבר, לא היה יהודי צעיר, והוא לא בא. יום אחד, חבר שלנו נמצא באופרה. אברהם מינץ נמצא באופרה, לא זוכר אם זה היה ברית או פדיון, שרב צבי יהודה היה שם באופרה. ואז אברהם מינץ ניגש אליו, ורב צבי יהודה, כמו שכמה פעמים ביקשנו ממנו, ניגש אליו ואומר לו, הרב, מתי הרב יבוא לבקר אצלנו באלון מורה? אנחנו אז קראנו לקדומים, אלון מורה. מתי הרב יבוא לבקר אצלנו? ואז רב צבי יהודה באופן ספונטני אומר, עכשיו! ואברהם מצלצל אליי לקדומים, למחנה הצבאי, למחנה המשטרה הצבאית, מצלצל אליי, להודיע לי, לא היה לנו טלפון, להודיע לי שרב צבי יהודה בדרך אלינו. בקיצור, רב צבי יהודה מגיע אלינו. זה הפעם היחידה, הוא בא אלינו והתארח. אני זוכר אפילו את השיחה שהוא נתן, אבל אני לא רוצה להאריך יותר מדי. התארח אצלנו בבית כנסת, עוד לא היה מרוצף, ונתן שיחה. אני הייתי כאילו המארח, נו. ואז אני אומר לו, הרב יגיד, אז הוא אומר לנו, כל מה שאומר בעל הבית עשה, ואני אומר לו, הרב זה, אחר כך הלכנו לאכול בחדר אוכל, עוד אכלנו בחדר אוכל, הלכנו לאכול בחדר אוכל, ומי שהכיר את רב צבי יהודה, מי שמכיר את רב צבי יהודה, יודע שרב צבי יהודה היה חי, האוכל שלו היה... סטייק. מה? מה, פחות מכך? חוץ משעודות מצווה. שעודות מצווה, רב שיהודה היה אוכל, מנה ראשונה, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שנייה, וכו', וכו'. ופה הוא בא אלינו אחרי ברית או פתאום, אני לא יודע, באופרה, לא זוכר. ואנחנו הלכנו לחדר אוכל, והאוכל שלנו לא היה מי יודע מה, בעיקר היה מורכב מדג בקלה, נדמה לי, אבל בכל אופן, אני מערך אותו, ואני אומר לו, הרב יאכל, הוא אוכל מנה ועוד מנה, ועוד מנה, ואני אומר לו, הרב יגיד עוד משהו, בסוף אני אומר לו, הרב יזמן, כל מה שאני אומר לו, אומר, נו, כל מה שאומר בעל הבית הזה, כל מה שאומר לזה, והוא עושה. והוא אוכל ואוכל, כנראה, למה אני מספר את זה? כנראה שהוא התייחס לזה כאל סעודת מצווה. וסתם ביום חול רב ציודה לא היה אוכל, ממש כמעט כמו הגרוג הדובר צדק. מה? וזה כנראה שהתייחס לזה כמו לסעודת מצווה. ובאמת היה מאור פנים מאוד גדול מעבר למקובל. היה שמחה, זאת אומרת, ראית שזה, שהתייחס לזה משהו. בסוף, אחרי שכל הזה, ונמשך הרבה זמן, הוא אומר, נו, כל מה שאומר בעל הבית עשה, חוץ מצא, שצא צריך לצאת לבד ולא לחכות שהבעל הבית יגיד. ואז הוא, וזה הוא גמר. אז זה גם אני גומר.
תודה לרב מנחם. רבותיי, אנחנו לא סיימנו, כלומר לא סיימנו, פירושו לא סיימנו לדבר, אבל סיימנו את הערב. אז אני רוצה מאוד להודות ליהודה הראל ולמנחם פליקס ולציבור. אני רוצה לקרוא פה מכתב של רב ציודה כתב אותו, שמתייחס לנושא הזה שפה הוא עלה. רב ציודה כתב את המכתב במוצאי ראש השנה תשל"ח, זה מיד אחרי המהפך. ואז הוא כתב כך, כל המאמצים הרוחניים והמעשיים להרחבת והתאחזויות והתנחלויות לכל מלוא רוחב ארצנו, בכל שטחי קרקעותינו אשר ביהודה ושומרון, בגולן ובבשן, בכל היקפה של נחלת אבותינו המובטחת לנו בדבר השם בורא עולם, וקורא דורותיו ומסדר גויה וארצותיו, כולם, בכל חמודות חביבותם וחשיבותם, צריכים להיעשות ולהתקיים, להתגדל ולהתעדר, להתרבות ולהשתכלל, עם חוזק היד וחוסן התבונה של ממשלתנו הרוממה ירום עודה. זו הייתה תגובה לדברים שבגין אמר, עוד יקומו הרבה אלוני מורה. ירום עודה, שזכינו לה בחסד השם, מנחה התקדמות גאולתנו ובאמון מקהלות רבבות עמנו כולו. תפארת כבודנו, קידוש שמנו לעיני כל אפסי ארץ, תבל ויושביה, בכל צפיית ראיית הישועה השלמה. זה מכתב שהוא הסוגיה, אבל יש בסוגיה הזאת הרבה פרטים. יש פה אנשים שחוו ביניהם, בני גל גם כן, שיכול לספר את כאן מפה עד הדעה החדשה, את כל הסיפורים של השתלשלות העניינים סביב רב ציודה, מתוך רב ציודה, אבל זה מה שהחלטנו הערב הזה, בדרך זו להנציח את זכרו, ללמוד את תורתו, ולקוות שהאור הזה ש... רק יצא מן העולם הזה, אבל מאיר מן העולם הבא לפני 31 שנים, עוד ימשיך להאיר לנו את הדרך. בבניין התורה לדורות, במשמעויות הרחבות ביותר של המילה, בין בבניין התורה בספר ובכתוב, בתורה גופה, ובניין רוחב מלוא ארצנו לדורות. ערב טוב.
Thank you.